AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com. AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
אנחנו במפה, פרק 174, חג שמח ושבוע טוב וברוכים הבאים לפרק שיסכם לכם את השבוע האחרון של הישראליות שלנו באירופה לקראת השבוע הבא, והשבוע כאן איתנו אורח מיוחד, אילן מולכו, אוהד הפועל חולון, מורה ומחנך בישראל, היה כאן גם בכמה פרקים קודמים. שבוע טוב, חג שמח אילן, מה קורה?
מועדים לשמחה, שמח להיות פה עוד פעם.
כיף גדול להארח אותך. וגם כיף גדול לפתוח פרק, נגיד לכם, אנחנו מקליטים מיד אחרי ניצחון ענק של מלאגה בגרן קנריה, ככה פותחים שבוע, איך זה ש-141-27 לגרן קנריה במחצית, אנחנו מקבלים רבע שלישי ענק של 34-15 של מלאגה, שגם מנצחת בסופו של דבר 81-72, אז ככה פותחים שבוע, אז אני באתי במצב רוח טוב, איך אתה?
גם מצב רוח די טוב, אחרי הניצחון של הקבוצה שלי, פול חולון על בורסת ספור, ניצחון שלא כל כך, די פסימי, יעידו על זה הרבה עוד חולון שדיברתי איתם, אני כמעט היחידי שהייתי פסימי, בגלל ההכנה לא טובה של חולון, אבל הנה, נדבר על זה בהמשך, הפתיעו, לפחות אותי הם הפתיעו.
כן, אתה יודע, אתה יודע מהפרק הקודם פה, אותי הם לא הפתיעו, אבל אנחנו נדבר.
כן, נכון, אתה היית די אופטימי לגבי המשחק הזה, נכון.
אנחנו נדבר על זה בחלק של חולוני, אז מה יהיה לנו בפרק? אנחנו קודם כל כמובן נתחיל מהיורוליג, נסכם לכם את הדרבי שהיה, נתקדם קדימה לכיוון השבוע הכפול שמחכה גם למכבי תל אביב, להפועל תל אביב. מכבי תל אביב נזכיר, ברצלונה ואולימפיאקוס בבלגרד, הפועל תל אביב, ולנסיה ופריז בחוץ. משם נמשיך לליגת האלופות עם הפועל חולון שמנצחת את בורסה ספור לקראת בדלונה, ועם הרצליה שמפסידה לקבוצה אחרת מהעיר בורסה לטופש, או טופש יותר נכון, לקראת טנריף, הפועל ירושלים שפסד מפתיע, אתם תגידו, אנחנו נדבר על זה בסוף, לצ'דוויטה, לקראת מנרסה, זה מה שיהיה לנו בפרק. בהזדמנות הזו כמובן אני אזמין אתכם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ המרכזית, שיש שם עוד כמה מקומות, אז אתם מוזמנים להצטרף, ליהנות מהתכנים, לענות שם על כל מיני סקרים מעניינים, זו הקבוצה הראשית, הלינק יהיה בתיאור הפרק, גם הקבוצה הפתוחה, כל מיני דיונים, ענייני פנטזי, כל מיני דברים מגניבים מאוד, נמצאים שם, גם שם הלינק בתיאור הפרק, וכמובן אני אזכיר לכם, מחיר ההשקה לקבוצת הפרימיום עד סוף אוקטובר, 99 שקלים, ואתם מקבלים פה באמת המון תכנים שיעשירו לכם את עונת הכדורסל, סטטיסטיקות מתקדמות שרק אני מפלח לכם, כל מיני תובנות מאוד מעניינות בנוסף למה שאתם מקבלים פה על משחקים, ככה דברים שהם אקסטרה גם, סיפורים מיוחדים מאחורי הקלעים של קבוצות, בתקווה ובשאיפה רעיונות פה עם אנשים מהענף בהמשך, ובאמת אם אתם אוהבים כדורסל, זה המקום בשבילכם. הצגתי לכם בפרקים הקודמים כמה תכנים שאני קיניתי אותם תכני פרימיום, אולי גם יהיו בפרק הזה, אבל ככה באמת אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אוהבים את הענף, אוהבים כדורסל, זו ההזדמנות שלכם להצטרף וליהנות באמת מעונת כדורסל הרבה יותר טובה ממה שיכולה להיות לכם. אילן, לפני שנתקדם לפרק, אני רק כן אציג לך שני סקרים מקבוצת הוואטסאפ המרכזית. נדבר עליהם יותר בהמשך, יהיו פה גם עוד סקרים מעניינים, אבל סקרים ששווה כבר לשים אותם ככה בדגש על ההתחלה. אחד, האם הדרבי שהיה משנה אצלכם את הערכה לגבי הפועל ומכבי תל אביב העונה? אז 12% אומרים שבהחלט, 38% אומרים שטיפה, 50% אומרים שלא, אנחנו נדבר על זה. ושאלה שנדבר עליה יותר בחלק האחרון בפרק, האם הטיסה של הפועל ירושלים לברוקלין הייתה טעות? 70% אומרים שכן, 30% אומרים שלא. היו פה עוד כמה סקרים בהמשך, אבל נקודה מאוד מאוד מעניינת השאלה הזאת. בואו נתחיל לכיוון של היורוליג. אז אנחנו ככה היינו בשבוע, אפשר לומר שבוע היסטורי, לראשונה אי פעם דרבי ביורוליג, מכבי תל אביב והפועל תל אביב. ואתה יודע, על פניו, עוד רגע לפני שאנחנו נכנסים למשחק, אני חייב להגיד לך משהו, ומעניין אותי מה אתה תאמר, אבל כאילו, בוא נגיד, אהבה אמינה, מה שהיינו אמורים להגיע לכאן, זה לאיזה תחושת הייפ מטורפת של דרבי היסטורי ביורוליג, שתי קבוצות ישראליות, באמת, היה אמור להיות פה פסטיבל שלם, ובאמת פסטיבל של כדורסל. אני חייב להגיד לך, וזו הרגשה סובייקטיבית שלי, שהיה לי קשה להתרגש מהדרבי הזה גם לפני, גם אחרי, ואני יודע שהרבה מאוד אנשים אולי גם שותפים להרגשה הזאת, והם דווקא אולי לפעמים ישימו את זה על זה שזה היה בבולגריה, וזה דרבי ישראלי, וזה לא היה בישראל, וגם האווירה הייתה אולי טיפה מנומנמת. אני דווקא לוקח את זה למקום של הפורמט של היורוליג. סוף זה ליגה של סוג של NBA, כלומר זה מה שאתה מקבל. יש פה 38 משחקים, להגיד שאברי גיים מטר קצת קשה להגיד, ואנחנו רגילים מהדרבים בשנים האחרונות, שבטח בליגה, ובטח בסדרות הגמר, אתה יודע, הוא בחצי גמר גביע עונה קודמת, שזה היה על תואר, אבל גם בדרבי בליגה, שהוא לצורך העניין, היה לפעמים תמיד על מקום ראשון, או על מאבקי מיקום, היא תשפר עמדות לקראת סוף הסיבוב, סוף העונה, תמיד המשחקים היו קובעים, כלומר גם המשחק כאילו הכי זניח, תמיד זה היה משמעותי, והיה פה בשנים האחרונות, אם הפועל תל אביב מנצחת, אז היא אולי מקום ראשון, ואם מכבי מנצחת, אז היא מקום ראשון. פה באמת שצריך לומר ברמת המשחק האינדיבידואלי, הערך שלו היה מאוד נמוך, ולי זה קצת הוריד. אנחנו נדבר על זה, אבל היה קשה קצת להתרגש מהדרבי הזה, מה אתה אומר?
מצד שני, משחקי יורוליג, אי אפשר לזרוק לפח משחקים. הפועל תל אביב, אם היא רוצה להיות בשמינייה הראשונה, היא חייבת, אם הייתה מנצחת את מכבי והייתה מגיעה ל-3-0, היה לה קצת אוויר, שהיא תפגוש את הקבוצות הבאמת האריות של אירופה. אז כביכול, אם היא תפסיד, זה לא נורא, עדיין זה ליגה ארוכה, אפשר לתקן, אבל זה היה משחק מאסט, הייתה חייבת לנצח את זה. היא הגיעה יריבה שלכאורה, יריבה שהיא פעם ראשונה אפשר להגיד שהפועל תל אביב הייתה באמת פייבוריטית. כן, גם שנה שעברה אמרו את זה שהפועל פייבוריטית, אבל זה לא באמת, כי מכבי זה קבוצת יורוליג והפועל זה יורוקאפ. פעם ראשונה שבאמת הסגל של הפועל תל אביב זה באמת סגל נוצץ, ומכבי תל אביב לכאורה בנתה קבוצה די מהחלק התחתון של היורוליג, והפועל תל אביב הייתה באמת פייבוריטית. פעם ראשונה בהיסטוריה, אפשר לומר, הפועל תל אביב מגיעה פייבוריטית למפגש בדרבי. ולעומת זאת, אם מכבי תל אביב הייתה מפסידה, והייתה פותחת את היורוליג ב-0-3, אנחנו מכירים את ההנהלה של מכבי, היו משם נכנסים ללחץ, קטש נכנס ללחץ, היו מדברים על אולי שינויים בסגל, לחזק אותה יותר, והיה מתחיל איזה כדור כזה שלג של אווירה לא טובה שם. לכן אני חושב שהמשחק הזה כן היה לו, כן היה לו משקל, וראינו את זה, כל ההפסד הזה של הפועל לדעתי זה היה הרבה מנטלי. הפועל תל אביב בא כביכול במשחק שכביכול פייבוריטית, ועל הנייר מקבלת קבוצה הרבה יותר נחותה. חשבה שהדברים יבואו לה בקלות, ומכבי באה מוכנה, והרבה
יכול להיות אגב
יותר
שחלק
מוכנה, ונקרא.
נקרא לזה ההרגשה שלי, זה באמת כי, כאילו, אתה אומר מצד אחד זה דרבי ויש פה הייפ מאוד גבוה, מצד שני, שוב, פה אני כן אכניס את העניין של האוהדים גם, שבסוף אין מה לעשות, זה לא היה בישראל, אז אגב, גם לא קיבלנו, כאילו היה לזה גם יתרון אולי חיובי שלא קיבלנו את כל השכלה שתמיד היינו רגילים לקבל בדרבים. אני לא יודע כמה אנחנו רוצים להתגאות בזה, אבל צריך להודות, אני לא חושב שהיו שם יותר מדי פרובוקציות או אירועי אלימות או משהו כזה. וטוב שכך, אנחנו כמובן רוצים לקבל את הדרבים בישראל, בלי כל השכלה מסביב, עם אווירה שהיא רק כדורסל, אבל עדיין, כאילו, יש פה המון משחקים ביורוליג שהם ירגשו אותך ברמה האינדיבידואלית, אבל פה כאילו אולי בגלל שדווקא הייתה ציפייה מאוד גדולה, ואז אתה אומר, רגע, בעצם, מה זה קובע? כן קובע? אבל אני מסכים איתך, וזה גם דיברתי בפרק הקודם, שכן היה פה איזה משהו שאם הפועל עולה ל-3-0, או אם מכבי יורדת ל-3-0, זה מאוד מאוד משמעותי להמשך של הקבוצות האלה, ואולי עוד מעט נגיע לזה. בגדול מה שקורה במשחק הזה, צריך להגיד, משחק הסינדרלה הקלאסי של מכבי תל אביב, שהזכרת כקבוצה על הנייר די ברור שלא פייבוריטית במפגש הזה, שומרת את זה צמוד, לוקחת לפעמים את היתרון בקטן, פותחת טוב יחסית, רבע אחרון, 7 דקות לסוף, לוני ווקר מעלה אותה ל-78-74, ואז מגיע ג'ף דורטין אחרי דקה, 6 דקות לסוף, ב-45 שניות, 3 שלשות, עושה 87-74 הפועל תל אביב, ושם, למכבי תל אביב כמובן, 87-74 מכבי תל אביב, ושם בערך נגמר המשחק, פחות או יותר, שוב, הפועל ניסתה איכשהו לחזור, לא הצליחה, ומכבי תל אביב מנצחת את המשחק הזה. תראה, בוא נגיע למסקנות. אני חושב אבל שאנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר בשלב הזה של המסקנות, מבחינת, אתה יודע, להשליך פה על כל העונה, כי צריך לזכור, אנחנו עדיין בתחילת העונה, מאוד מסוכן לקחת משחק אחד ולבנות עליו ערים וגבעות, אבל כן אני רוצה להעלות בפניך איזה מגמה שאני שמתי לב, מעניין אותי מה אתה אומר. והמגמה שאני שמתי לב, אני רוצה להתחיל דווקא עם הפועל תל אביב. כשאני מסתכל, והפועל תל אביב מחזור ראשון מול ברצלונה, שיתפה פחות או יותר 9 שחקנים, עם כל הכבוד לשנייה שם של אודיאסה, היא די קיצרה רוטציה ולקחה את המשחק הזה בצורה מאוד משכנעת. מחזור שני מול אנדולו, שיתפה גם את אניס ואודיאסה מחצית ראשונה, ושם זה פחות הצליח, ואז מחצית שנייה היא שוב קיצרה רוטציה, ואודיאסה כן שיחק טיפה, אבל בסוף היא לא שיחקה שם עם רוטציה רחבה יותר מדי, וידע לנצח את המשחק, ובמשחק הזה אתה מסתכל, וברטימור לא שיחק ואניס לא שיחק, ואנחנו מדברים פה על בסך הכל 10 דקות של ג'ונתן מוטלי ו5 דקות של טאי אודיאסה, כלומר רוטציה מאוד מאוד קצרה, ואני מסתכל על הרבע האחרון, האם יכול להיות שהפועל תל אביב, למרות שאנחנו באוקטובר, במשחק הזה נפלה מהרגליים בגלל הרוטציה הקצרה?
אני לא חושב שהפועל תל אביב נפלה מהרגליים, זה לא הסיבה להפסד. הסיבה להפסד זה שפשוט הפועל בא לא מוכנה למכבי תל אביב, חשבה שהמשחק הזה ילך לה בקלות, הרבה בראש, מנטלי, אני חושב שישב לשחקנים וראית את זה בסגנון המשחק של הפועל, המון בידודים, המון יכולת אישית של אחד על אחד, מיצ'יץ' רבע שני מחרב לאיטודיס את המשחק והוא לא מוציא אותו, נותן לו הרבה ריספקט, והוא המשיך גם לחרב לו גם ברבע השלישי. הרבה לסמוך על שחקנים שיצילו את המולדת, פתאום ראית את אליאז'ה בריין, שהוא גם כן סגנון של שחקן מאוד קבוצתי, שיודע לזהות מצבים, גם הוא נדבק בבידודים האלה של אחד על אחד, כדרור, ועלייה לשלוש, כנ"ל בלייקני שאנחנו יודעים שזה הסגנון שלו, הוא לא מכיר משהו אחר, ואתה יודע, יש לך שחקנים כמו מקולום, כמו קריס ג'ונס, שיהיו יכולים להשתמש בהם הרבה יותר, הגבוהים של הפועל תל אביב, אם זה מוטלי ואם זה אוטורו, שאין למכבי תל אביב תשובות
שדרך
איך
אגב, אילן
לטפל
מוטלי
בהם.
רק 10 דקות במשחק הזה, הזכרתי את זה.
זה, על זה
וכל
אני
העונה
מדבר.
בינתיים מוטלי לא משותף עד הסוף, לא ברור לי מה הסיפור.
תראה, אותו סומך, תראה, מוטלי ואותו לא יכולים לשחק ביחד, כן? שתיהם סנטרים, אז הוא עושה ביניהם רוטציה. אני רואה שאיתודיס יותר סומך על אוטורו, וגם בצדק, הוא שחקן יותר סיסטמטי, יותר שחקן של פיק אנד רול, מוטלי יותר שחקן של נעילה בצבע, יותר על אחד על אחד, ואיתודיס רוצה את המשחק הקבוצתי, את השיתוף פעולה בין, למשל, בין בריאנט לאוטורו, שראינו את זה במשחקים הקודמים, שם יותר פיק אנד רול, יש תנועה בלי כדור, ואיתודיס, ומוטלי זה יותר סגנון אחר. יכול להיות שהוא סומך עליו יותר. אבל אוקיי, אתה רוצה לחלק את הרוטציה, אתה צריך, כמו שאמרת, לשתף יותר שחקנים. יכול להיות שבמשחק הזה דווקא ישראלים, כמו, אני יודע מה, כמו פלטין, שינשח קצת וירביץ, או
פלטין
כמו...
אגב לא נרשם, צריך לציין. פלטין
הוא
לא
לא
נרשם.
נרשם. אוקיי,
מי שנרשם בישראלים, ברטימור תומר גינת.
וברטימור,
בהפועל
שהוא
תל
כבר
אביב.
מכיר... כן, שהוא קפטן, שהוא מכיר דרבים, שהוא יבוא מבחינה מנטלית, הוא יבוא עם יותר אסל, יכול להיות שגם ידביק את השחקנים. עוד פעם, אנחנו חכמים בדיעבד, אבל יכול להיות שהדברים האלה, דווקא במשחק של דרבי, דווקא הישראלים פה הם יותר יביאו ערך מוסף
בוא נלך אבל לצד
למשחק
השני,
הזה.
בוא נלך לצד השני של מכבי תל אביב. אז בסוף הגיע לך ג'ף דוטין עם 3 שלשות ב-45 שניות. צריך להגיד ביושר שאם אתה מבודד את ה3 שלשות האלה ומוציא אותם רגע, הוא לא היה בכזה משחק טוב, אבל הוא הגיע. והוא בסוף היה האקס פקטור שמביא למכבי את המשחק. לוני ווקר משחק אדיר עם 20 נקודות ו4 אסיסטים ו17 מדד ופלוס 13 ב-22 דקות, היה מצוין. בריסט, המשחק הכי טוב שלו במכבי תל אביב עם 19 נקודות ו4 ריבאונדים וגם 5 עבירות שהוא סוחט, גם יצא ב-5 עבירות, אבל 22 מדד פלוס 4 ב-30 דקות. סך הכל השלישייה שמכבי מאוד מאוד בנתה עליה מהקיץ הגיעה. הורד משחק יחסית טוב, סורקין משחק יחסית טוב, תמיר בלט, הזכיר את תמיר בלט של תחילת העונה הקודמת שהיה בתנופה אדירה, אז כבר אנחנו מדברים פה על 6 שחקנים, 2 מהם ישראלים שהיו בפורמה מצוינת. מה מבחינתך ניצח למכבי תל אביב את המשחק?
זה שהפועל תל אביב לא באה מוכנה אליהם. אתה ציינת שתמיר בלט, סוף סוף ראו את התמיר בלט שהכרנו בשנה שעברה. פיק אנד רול, יודע לזהות מצבים, יודע להפעיל את הורד וסורקין, ושבאה העזרות, אז תמיד יחכו בפינות את השחקנים שפנויים לשלוש, כן, השיטה של קטש, ופתאום ראינו את זה. הרי כל הקבוצות באירופה כבר למדו לנטרל את זה, למדו איך לטפל בפיק אנד רול בצורה נכונה. הרי יש כמה אפשרויות איך לטפל בפיק אנד רול, או לעשות חילופים על הגארד, על תמיר בלט, או שגבוה יוצא רחוק ומעכב אותו. זו עוד שיטה, והפועל לא עשו את זה, פשוט נתנו לתמיר בלט לעשות את הפיק אנד רול, הגבוה מתגלגל, ברגע שמגיע העזרות, יש גם פנויים לשלוש, והוא יפעיל אותם יפה מאוד, וזה מעיד שהפועל תל אביב מאוד זלזלה במכבי תל אביב, ולא באה מוכנה לכל העניין של הטיפולים ההגנתיים, ומבחינה התקפית לא ראינו סכמות התקפיות במשחק העומד, הכל לסמוך על בידודים של אחד
אגב,
על אחד.
הזכרת,
זה
רק
הסיבה,
אני
תראה, עשו דבר.
אגיד, הזכרת את האחוזים. מכבי תל אביב עם 29 מ-39 ל-2 נקודות, שזה 59%, זה יחסית גבוה,
יחסית
אבל
מאוד גבוה.
14 מ-24 ל-3, 58%.
58% בערך, אני
מדהים,
חושב. כן.
מדהים.
עכשיו, גם בריצה של מכבי תל אביב, שדאוטין קולע 3 שלשות רצוף, שפה בעצם נגמר המשחק, ולא ראית, וראינו את הלך הרוח של המשחק, לא ראינו את הפועל כבר חוזרת, זה הכל בראש דרך אגב, זה היה עם הרכב של ריימן, ליב, דו סנטוס, דאוטין וקלארק. חמישייה מאוד מושמצת,
שזה
ודווקא
מה
החמישייה
שהשאיר את
הזאת...
דאוטין בעצם לככב.
בדיוק, הכל היה עבד עליו. עכשיו, דאוטין זה מסוג השחקנים שגם מאוד קשה לשמור עליו, זה לא יעזור אם תצמד אליו, הוא נותן לך שלשות עם קשת כזאת גבוהה שהוא זורק גם על יד על הפנים, זה מאוד קשה לעצור אותו.
יש בו
אז
מן
אין כל כך הרבה
הבלייקניות.
תשובות.
יש בו מן הבלייקניות, לא?
כן, רק בלי הג'אמפ. בלקני זורק עם ג'אמפ, הוא יותר זורק
כן.
עם קשת גבוהה, מאוד מאוד קשה לעצור זריקות כאלה, לכן גם לא טיפלו בנכון. כל המשחק ההגנתי של הפועל די זלזלו, לכן הם חטפו כמה, 103 נקודות. סקור מאוד מאוד גבוה, מעיד על
תראה,
הגנה, לא נכונה, לא טובה.
גם מבחינת האוהדים של הפועל תל אביב, יש איזה שבר מהמשחק הזה, כלומר, אתה יודע,
בצדק.
זה כאפה שאתה מקבל, כי דיברתי פה גם פרק קודם, הפועל תל אביב הייתה לוקחת פה 3-0, כמו שאמרת, היו יכולות להיות לזה, והזכרת בניכון השפעות מנטליות. אני רוצה משהו אחד שתפס אותי, והזכרת פה שהפועל תל אביב הרבה הסתמכה על יכולות אישיות, אני כן רוצה רגע להתעמק בזה קצת יותר. מי שנמצא אגב בקבוצת הפרימיום קיבל ככה את התהייה המלאה, ומה שנקרא, תעשו מנוי. תקבלו עוד תכנים מעניינים מהסוג הזה, אבל אני כן רוצה להביא חלק ממה שגם דיברתי שם קצת יותר לכאן, וזה העניין הבא. הפועל תל אביב, אתה מסתכל נתונים התקפיים, ונכון שמאוד קשה עכשיו לעמוד, כי לא כולם שיחקו מול כולם ביורוליג, ובסופו של דבר יש פה קבוצות ששיחקו מול קבוצות חזקות, קבוצות ששיחקו מול קבוצות חלשות. עדיין במכלול, היא כרגע ממוקמת שלישית באופנסיב רייטינג, מבין כל 20 הקבוצות ביורוליג, מ-1.29 נקודות בממוצע לפוזיישן, זה גבוה מאוד. זה גבוה מאוד. כלומר, על פניו ההתקפה של הפועל תל אביב עד עכשיו, מצוינת. מצד שני, באסיסטים פר פוזיישן, הפועל תל אביב כמעט אחרונה, רק וילרבן אחרונה, עם מקום 19, 0.21 אסיסטים פר פוזיישן. עכשיו, זה מאוד בולט מהמשחקים. מה קורה בעצם? הפועל תל אביב מאוד מתבססת על יכולות אישיות של 4 שחקנים. קריס ג'ונס, אלייג'ה בריינט, אנטוניו בלקני וכמובן וסיליה מיצ'יץ'. הם בעצם מייצרים המון מהלכים של אחד על אחד, עושים המון נקודות גם מהאחד על אחד. ומה שמעניין אותי, האם, וזאת שאלה מאוד חשובה, כי מצד אחד זה אתה אומר כאילו מצליח, מצד שני יש פה שחקנים, דיברנו על רוטציה קצרה שאולי לא נכנסים בשלב הזה לעונה שצריכים להיכנס, והשאלה המאוד חשובה היא האם זה משהו שהוא מאידיאל, כלומר בסופו של דבר הנתון הזה של האסיסטים הוא נתון טיפה משקר, כי בסוף ככה משחק את הפועל תל אביב וככה היא בנויה, ואז גם אולי הרבה מאוד מהמהלכים של האחד על אחד, ומהרבה מאוד מהנקודות של הנוצרים מזה ששחקן מתפנה, ואז לצורך העניין וסה מוסר לבלייקני, והוא עושה משהו שלא יחשב כאסיסט, אבל הוא בזכות היכולות האישיות שלו לוקח את הכדור לצורך העניין לסיידסטפ לשלוש אחרי כמה כדרורים, ואז זה לא יחשב לאסיסט של מיצ'יץ', אבל בסופו של דבר כן אתה מקבל פה גם אולי איזה משחק קבוצתי, והאם זה האידיאל של הפועל תל אביב, או האם זו ברירת מחדל, שהפועל תל אביב בעצם לא מצליחה לשחק איזה משחק קבוצתי, ואז היא פשוט הולכת על אירובול, ויש לה שחקנים כל כך מוכשרים, אז זה בינתיים איכשהו מצליח. מה אתה אומר? כי אני רק אגיד לך בסוגריים, אני חושב שכן צריך לדבר על ההתקפה של הפועל תל אביב, כי הגנתית לא יודע כמה תתאמץ פה, לא יודע לאן תגיע. ברור שההגנה של הפועל תל אביב חייבת להשתפר, אבל דווקא התקפית, האם הפועל תל אביב בעיניך משחקת נכון?
תראה, בשתי המשחקים הראשונים מול אנדולו, ומול, מי המשחק השני? אנדולו וברצלונה.
ברצלונה היה הראשון,
אנדולו
ואנדולו היה
דווקא
השני.
כן, נכון, דווקא כן ראינו פיק אנד רול, וראינו שמפעילים את אוטורו, אם שמת לב, בהתקפות הראשונות, במשחק הראשון מול ברצלונה, שהרבה תפסו את הראש, ואמרו, וואו, איך הפועל משחקת, ממש מכונה משומנת, אז ראינו כן התקפים, ראינו משחק מעבר, פאסט ברקים, ראינו דברים שהפועל מנצלת את הכישרון שלה, ולאו דווקא ביכולת של אחד על אחד, של יכול, של, של בידודים, אלא גם היה הרבה שיתוף פעולה בין אלייג'ה בריינט לאוטורו, שעסקו ביחד גם באנדולו, ראינו איך משתפים את מקולום, מי שהרבה הפליא את כולם, זה איש וואן רייט, שהרבה הרימו גבה, איך הפועל השאירה אותו, יחסית לא הייתה לו עונה מי יודע מה שנה שעברה, ודווקא בעונה הזאת הוא מאוד משתלב בחמישייה, בתור
אתה יכול אגב להגיד,
הארבע
אתה יכול להגיד
הדומיננטי.
שזה גם אולי ההבדל בין שני המשחקים הראשונים למשחק הזה, כי במשחק הזה ויינרד קולע רק שתי נקודות, עושה לך 0
בדיוק.
מ-4 מהשדה.
נכון, הרי כל הסלים של איש ויינרד זה מהפינות, ואיך הוא מגיע למבטים הפנויים האלה, אחרי ששחקן עושה את המהלך של אחד על אחד, באה הגנה מתכווצת, או אחרי פיקרנו הגנה מתכווצת, ואז מוצאים אותו פנוי בפינות. ברגע שהוא לא מקבל את המבטים, זה יפה מאוד אמרת, זה מעיד על משחק טקטי לא נכון. ולדעתי זה הרבה בראש. פועל תל אביב באה למכבי, פשוט בראש בצורה לא נכונה, לא מוכנה, חשבו שזה יבוא לה בקלות, ואחר כך הלחץ כבר דיבר שהמשחק היה צמוד,
לגמרי,
ולא...
אני מסכים איתך שקיבלת גם אלמנטים של לחץ ודברים שהפועל תל אביב, שאנחנו מכירים מהשנתיים האחרונות, גם בגלגולים אחרים, שמאוד מאוד בלטו. אני כן, אבל גם חושב שבסוף זה גם עניין של רוטציה. הפועל תל אביב לא תוכל לשחק כל משחק עם 8-9 שחקנים ולתת עוד קצת פירורים לאולי אניס ואולי עוד יאסה. הפועל תל אביב צריכה למצוא דרך יותר לחלק את הדקות נכון, יותר לחלק
היא
את
בונה
הדקות.
על זה בליגה, היא בונה שבליגה היא יותר תשתף את הישראלים, כן? הרי שבוע הבא הוא
עדיין,
כבר במסלול הליגה.
אפילו אלייג'ה בריינט לא דורך דקה בליגה, אם כל משחק יורוליג אתה תביא לו 31-32 דקות, זה כאילו לא
נכון,
אידאלי.
יהיה גם מחזורים כפולים גם, יש גם מחזורים כפולים הרבה יהיו השנה. נכון, אתה צודק, אני מצדיק אותך. איתודיס צריך לחשוב איך הוא מרחיב את הרוטציה, כמו שכל הקבוצות היורוליג עושים את זה, כי זה עונה ארוכה ויש פציעות. ויהיה פציעות, אי אפשר להימנע מזה. הוא חייב לדעת איך להכניס שחקנים לרוטציה שהם גם יהיו פקטורים מאוד חשובים ביורוליג.
משהו
אתה
נוסף
צודק.
שאתה רוצה לומר על הדרבי לפני שאנחנו מתקדמים על היורוליג?
מה עוד לא הוספנו? לא, אני חושב שאפשר להמשיך.
אז
בוא
בוא
נמשיך.
נתקדם ככה לחלק של השבוע שהיה לנו ביורוליג. לפני כן, בוא קצת נעשה פה איזה קטע קישור פנטזי כזה. כידוע, יש לנו קבוצת פנטזי, בפנטזי הרשמי של היורוליג, צריך לומר. ובשבוע הזה היה לנו שבוע מעניין מאוד. קודם כל, מקום ראשון במחזור הזה, גם לקח מקום ראשון במחזור הראשון, קבוצת נודלס של עידו נתן, מהקבוצה הפתוחה שלנו עם 216 נקודות. במקום הראשון, אגב, בעונתי, בסיכום שלושה מחזורים, מי שהיה פה גם במחזור הקודם, אריאל אברמוביץ' עם 506 נקודות, תנחש מי מקום שני במחזור הזה ביורוליג?
אם אתה אומר לי תנחש, אז כנראה זה עם מי שעכשיו אני משוחח איתו בפודקאסט.
לגמרי, לגמרי. 206 נקודות, קבוצת דרימלנד, שגם חזקה ביורו קאפ, ולקחה את המקום הראשון במחזור הראשון. אז בזכות, אני צריך להגיד תודה לסשה וזנקוב, ששמתי אותו קפטן. כמובן גם כאן כמעט כל המובילים שמו את סשה קפטן. עוד מעט נגיע לזה, אבל שמע, אני חייב לדבר איתך, ופה גם נתחיל להיכנס לעניין של היורוליג, וזה גם מה שעשה עידו נתן, ועוד כמה חבר'ה ככה שדיברנו ביום חמישי בלילה על העניין הזה, הם שמו, אתה יודע את מי הם שמו כמאמן? שמו את המאמן של ג'לגריס, את מצ'יוליס, כמאמן. צריך להזכיר, בפנטזי בעצם שאתה בוחר מאמן, אז זה בעצם, אתה מהמר על קבוצה, כלומר אם היא מנצחת אז אתה מקבל נקודות, המאמן מקבל נקודות, ואם היא מפסידה המאמן מפסיד נקודות, לא ניכנס פה לכל המכניקה. וכזה טעיתי, כזה שיתפתי אותם בתהייה שלי, האם לשים את מצ'יוליס כמאמן בחוץ מול ביירן מינכן, שכמה שאתה אומר שביירן חלשה, עדיין ז'לגיריס, האם זה לא מהלך קצת יומרני? אבל היו שם כמה אנשים שהיו בטוחים שזה המהלך הנכון, וצריך לומר, בשחמט זה נקרא brilliant move, באמת, גם גרף את הקופה, ניצח 98-70, הביא 25 נקודות, גם המחיר שלו לא כזה גבוה, אז התפנה להם כסף אולי לעוד כמה שחקנים, ככה לשפר עמדות. שמה, מה אתה אומר על ג'לגריס? 3-0, לבד בצמרת, אנחנו מכירים את ג'לגריס גם מעונות קודמות, פותחת מאוד חזק ואז דועכת, עושה עליך רושם, כאילו אתה אומר וואלה, מתפתח פה איזה סיפור סינדרלה, או שעוד מאוד מוקדם ואתה אומר חכה חכה עוד כמה מחזורים והם במקומם הטבעי, שזה על פניו אולי החלק התחתון בטבלה.
תראה, שנה שעברה פריז גם פתחה
גם ז'לגיריס אגב, בשנה
בצערה.
הקודמת ז'לגיריס גם הייתה בטופ 4 בשלב מסוים.
נכון, אבל כמובן, כשאתה מגיע בסוף לשחק מול הקבוצות בצמרת של היורוליג, והפסדים כמובן יגיעו, כן? שום קבוצה פה לא תנצח לעד. הפסדים יגיעו, זה ליגה קשה, זה ליגה ארוכה, זה ליגה מאוד מסיבית. הפסדים יגיעו. גם פריז פתחה בסערה, נראה לי עם איזה חמש רצוף, הייתה ראשונה, הובילה הרבה שבועות את הטבלה, ובסוף הגיעה למשחקי הפליין, שגם שם היא בסוף נפלה. אז עוד פעם, אני אגיד לך את האמת, לא ראיתי את ג'לגיריס, עוד לא יצא לי לראות את ג'לגיריס, כדי לדעת, לתת לך יותר דעה שלי אישית, אבל אני מתאר לעצמי שאני לא...
אלא
שאם
תראה,
הסגל של...
ז'לגיריס, אני אגיד לך, ז'לגיריס זה הרבה מאוד, קודם כל שהיא משחקת בבית זה הרבה מאוד הקהל, אבל זה גם קבוצה שתמיד מוציאה שלם שגדול מסך החלקים, זה לא כזה אגב משנה מי ומה, זה ספיריט של מועדון. כשמדברים אגב על DNA של מועדון, אני יודע שזה נשמע קלישאתי.
יש שם המשכיות?
במקרה של ז'אלגיריס,
לצגה
נכון, יש
שלהם?
המשכיות, יש המשכיות מהעונה הקודמת עם סילבן
מאוד,
פרנסיסקו, אולנו
כי זה מאוד משמעות.
כבר 200 שנה.
המשכיות בדרך כלל נותנת לך לפתוח טוב, מול קבוצות יחסית שבעלו סגל חדש, לקח זמן להתחבר.
תשמע, גם המהלך, אתה מסתכל בסוף, הקבוצה הזאת היא קבוצה מוכשרת, גם אני בדירוג שלי, שמתי אותם ככה, אתה יודע, בתפר בין, נקרא לזה, דרג 3-4, כלומר, מבחינתי, כן קבוצה שיכולה לדגדג את הטופ 10, שוב, אני מסתכל על הנייר היבש, כן? כי בוא, מוזס רייט זה מהלך ענק, מאודו לא אחלה שחקן, דסטין סליבה אני מאוד מחזיק ממנו, יש פה שוב את ההמשכיות עם הליטאים, אולנובס שהזכרתי משחק פה המון זמן, ובוטקוויצ'יוס ובירוטיס שהוא שחקן מצויין, וויליאמס גוס, מה, בסוף יש פה קבוצה מעניינת בקובנה, עדיין אני חושב שהם לא יסיימו בטופ 10, אבל שאלתי אתכם, איפה אתם חושבים ז'אלגיריס תסיים, הסקר הזה עדיין אגב פתוח, אז אנחנו כמובן מדברים על סוף העונה הסדירה, מחזור 38, 10% אומרים 1 עד 6, כלומר הרבה אנשים לא מתרשמים עד כדי כך מהפתיחת העונה, אבל זה כן מעניין, כי אני לא חושב שהרוב היו שמים את ז'אלגיריס 7-10 בהתחלה, ועכשיו 56% אומרים ז'אלגיריס תסיים במקומות 7 עד 10, 34%, ואני ביניהם אומרים שז'אלגיריס לא עושה טופ 10, 11 עד 20, אבל זה מעניין כי יש פה כבר איזה רוב גם יחסי וגם כמותי שאומר, שז'אלגיריס כן תעשה טופ 10, זה מעניין, הכל פה יכול להשתנות, זה מאוד דינמי, ובליגה של 38 משחקים, אתה יכול לנצח 5, להפסיד 5, ובסוף אנחנו נגיד, זה לא שינה יותר מדי, אבל זה לגבי ז'אלגיריס, הזכרנו אגב את סשה וזנקוב, שמי ששם אותו קפטן השבוע מאוד נהנה, באמת משחק אדיר, אנחנו כבר מדברים פה על המשחק של אולימפיאקוס, מול דובאי, שמנצחת אותה 86-67, ושוב, סשה וזנקוב, זה הסיפור של השנים האחרונות ביורוליג, כלומר, אנחנו מדברים פה על משחק של 25 נקודות, 3 מ-6 ל-3, 11 ריבאונדים, 34 מדד ב-24 דקות בלבד, עם פלוס 18, זה פחות או יותר כל הניצחון של אולימפיאקוס בדקות שלו. תשמע, יש פה במפעל הזה היסטוריה של שחקנים מאוד מוכשרים, גם בעיקר בעמדות הגארד, היה לך את שרס, והיה לך את דקולו, ופארקר שהוא כבר היה יותר לסמול פורוורד, היו לך פה סנטרים מצוינים, שמע, יכול להיות שסשה וזנקוב ממצב את עצמו, בטח ברמת היציבות, עם הגדולים ביותר, כלומר, עם הגדולים ביותר, והגדולה שלו זה שהוא עוד חזר מה-NBA, הוא חזר אפילו עוד יותר טוב, שזה הרבה פעמים לא קורה לשחקנים שעוזבים ואז חוזרים. אני עוד שהוא היה בברצלונה, חשבתי שהוא שחקן טופ יורוליג, אני זוכר אז שהרבה אנשים אפילו לא החזיקו ממנו כשחקן יורוליג טוב, הוא באמת עשה אפריד מאוד גדול, אבל להגיד לך שגם שהוא היה בברצלונה, חשבתי שהוא באמת יהיה עד כדי כך, לא, כלומר, יש פה באמת סיפור יפה מאוד של שחקן, שדווקא בשנים יותר מתקדמות, נותן פה התעלויות מטורפות, ותשמע, זה פסל החירות של היורוליג, הוא מאוד מאוד יציב, מאוד יציב. מה אתה אומר על הדבר הזה שנקרא סשה וזנקו?
ארבע, מסיבי, מבין את המשחק, מאוד, יש לו אינטליגנציה למשחק מאוד מאוד גבוהה, יד לשלוש, כמובן שזה נותן לו את היתרון, ארבע שגם כל היום מחוץ לקשת, זה נותן יתרון, אתה יכול לצאת החוצה, צריכים לצאת אליך, אתה מרווח את המשחק, הוא לא מתאים ל-NBA, בגלל, ב-NBA זה סגנון של כדורסל אחר, פחות אינטליגנטי, יותר יכולות אישיות, צריך אתלטיות, הוא לא שחקן אתלט, הוא שחקן חזק מאוד פיזית, אבל לא אתלט, לא מתאים לסגנון של NBA, שזה יותר על, של אחד על אחד, יותר יכולות אישיות, יותר שחקן של קבוצתי, של סיסטם. הוא נמצא במועדון הרבה שנים, באולימפיאקוס, עם מאמן שמאוד מאמין בו. מעניין לראות אם בקבוצה אחרת זה גם יתחבר ככה, לדעתי כן. אבל כן, זה שחקן, כמו שאמרת, פסל החרוט כרגע של היורוליג, יש לו כבר כמה שנים שהוא אמור להיבחר MVP, פשוט הקבוצה שלו תמיד מגיעה עד לרגעים האחרונים,
אבל
ולא מצליחה, לא מצליחה, אולי השנה כן.
אגב, אני שמתי את הז'יטונים על אולימפיאקוס, גם בעונה הקודמת צריך לומר, אבל זו אחת הסיבות לגמרי. בואו אבל נסתכל קדימה, השבוע הקרוב, יש לנו שבוע כפול ביורוליג, שוב, היו פה אגב משחקים, אתה יודע, משחק מול פרטיזן, היה משחק מדהים, עם הקהל שם בשטק, באמת משחק אדיר, חוויה אדירה, זה היה המשחק הראשון ביום חמישי, והיה לך ברצלונה ולנסיה, גם משחק מאוד מעניין, אגב, נקלעו בו 210 נקודות בארבעה רבעים, נכנס לטופ 20 של המשחקים שנקלעו בהם הכי הרבה נקודות בארבע רבעים ביורוליג, אבל יחכה לנו פה
גם
שבוע.
ולנסיה פתחה את העונה ב-2-0 ביורוליג, נכון?
ולנסיה אני מבחינתי, אמרתי...
גם הפתעה.
לא, כן,
או
אמרתי.
שלא.
היא הפתעה את העונה ביורוליג. כאילו, אני לא יודע כמה זה אותי הפתיע, אבל אני אומר לך שאני מחזיק מאוד מוולנסיה. זה כן.
מרטינז, מאמן ותיק, תלערי, ריבר
כישרון, יש שם כישרון
שהביאו
מטורף
את
בקו האחורי. יש שם
תומסון.
כישרון אדיר בקו האחורי בוולנסיה. נדבר על זה, אבל
נכון.
בוא נשמור קצת החמושת
אוקיי.
לוולנסיה בהפועל תל אביב. נתחיל עם מכבי. שבוע כפול, ברצלונה ביום שלישי, אולימפיאקוס ביום חמישי, שני משחקים בפיוניר בבלגרד. תראה, מכבי ניצחה דרבי, אז אולי אתה אומר, אוקיי, יש פה משהו. מצד שני, עדיין, על פניו ברצלונה יותר חזקה ממנה, על פניו אולימפיאקוס ודאי יותר חזקה ממנה. תן לי מפתחות שלך לשבוע הזה, כי בוא, אנחנו זוכרים את מכבי במעונה הקודמת, אתה מתחיל פתאום עם 1-4 שלילי, וזה מתפתח לך לאיזה 3-7 שלילי, ואתה מוצא את עצמך בים בדצמבר. מכבי על פניו צריכה מבחינתה כן אולי להביא פה איזה ניצחון בשבוע הזה, האם בעיניך היא מסוגלת, מה, איפה, תנתח לנו מה מחכה למכבי תל אביב מול ברצלונה ואולימפיאקוס.
אז עוד פעם, קשה לדעת מה נקבל ממכבי תל אביב, בדרך כלל קטש, קבוצות שלו עד שנכנסות לסיסטם ועד שמבינות את מה שהוא רוצה, לוקח את הזמן, אבל שזה הולך, זה הולך. ראינו את הקבוצה של לפני שנה שעברה, שנה שעברה זו הקבוצה, איך שאמרת, כבר הלכה לים כבר מאוד מוקדם, כבר הבנו שכבר אין להם מה לשחק, אבל לפני שנתיים למשל, עם הקבוצה של בולדווין וכל ה... הכישרון גם התחילה לא כל כך טוב, ולאט לאט נכנסה לסיסטם. אני לא יודע אם הניצחון על הפועל תל אביב זה היה באמת בגלל שהקבוצה התחילה יותר להתחבר, או בגלל שהייתה לה יריבה שנתנה לה לשחק.
נתנה גם
התחושה
דרייב מאוד
שלי...
חזק, אתה יודע, יש פה את הסיבור של הדרבי מסביב, ובמכבי מסורתית יודעים להטריף שחקנים טוב
כן,
לקראת דרבי.
נכון, דרבי, נכון,
הטריק
דרבי
הזה
זה...
לא יעבוד לפני כל משחק.
דרבי זה הרבה DNA, אתה צודק לגמרי, זה מסורת, זה DNA שהם לפעמים חזקים יותר מה... כישרון והסגנון. אני חושב, תחושת בטן שלי, אני חושב שלא השתנה הרבה. מכבי תל אביב עדיין קבוצה מהתחתית של היורוליג. אני חושב שמגיעה פעם ברצלונה שלא תיתן לה חיים קלים כמו שהפועל נתנה לה. תטפל בתמיר בלאט בפיק אנד רול, ואז הוא לא יצטרך הרבה לשתף אותו. ואז אנחנו נראה את קלארק ודאוטין הרבה מרכזים את המשחק. ואנחנו נראה את ווקר חוזר לסורו, וכמו שהרבה כינו אותו, דיוויד אנקרם. אתה זוכר את דיוויד אנקרם של 93, שכל זריקה לקח ולא ראה אף אחד?
אני לא הייתי ב-93, אז...
אוקיי, אז אני כן הייתי. היה שחקן זר בשם דיוויד אנקרם, בעונת הדובדבנים של פיני גרשון, שלקח את עם גליל את האליפות. אז היה זר בשם דיוויד אנקרם, שהשתולל ולקח את הכל על עצמו. הרבה את ווקר ישבו אותו אליו.
מצד
גם
שני, אולי,
שחקן ש...
אבל אילן, אולי זאת הדרך היחידה של מכבי תל אביב, איך מכבי מנצחת?
לא,
תשמע...
אתה לא תוכל להגיע רחוק בסיון כדורסל כזה, דווקא מול הפועל תל אביב, ראית שווקר עושה קצת דברים אחרים, לא רק זרוק מבחוץ, אלא מנסה גם לחדור עד הטבעת, לא מפחד ממגע, טיפה גם משתף אחרים. אם נראה את זה, את ווקר יותר עושה את הדברים יותר בשטף, אז יכול להיות שיש פה שינוי במכבי תל אביב.
אבל
אבל
בינינו גם המפתחות
התחושה שלי...
המגנתיים, נכון? מול
איך?
ברצלונה, מול אולימפיאקוס. כלומר, האם מכבי מסוגלת
אני...
לשחק את הכדורסל הפתוח שלה, של קטש, מול קבוצות שעל פניו יש להם כישרון התקפי לא פחות ממנה? אפילו ברצלונה, שהיא את הזה, שמע, ברצלונה דרכה לך 108 נקודות על ולנסיה, באהלן אהלן, וקווין פנתר שהוא חם, בהצלחה עם זה, וטוקו שהוא חם, בהצלחה עם זה, ואתה... גם תציין עוד מעט את קלייבון, שאתה מכיר אותו טוב מאוד מחולוניה
וגם
שנכנס.
חוזר לעצמו, היה לו שנתיים שהוא היה במגמת ירידה, והשנה בינתיים מתחילת העונה, כל משחק הוא נותן דו ספרתי.
אז מה
הוא
המפתחות
חוזר.
של מכבי מבחינתך? האם יש פה גם איזה אלמנט הגנתי שהיא חייבת להביא?
אני חושב
בנוסף.
שמכבי תצטרך, דווקא מול אנדולו, במשחק הראשון, ראינו את מכבי כן שומרת, ואנדולו עם כל הכישרון בקו האחורי די מתקשה ממכבי תל אביב, המשחק היה מאוד צמוד. הוא רק בדקות האחרונות זה ברח לה. עוד פעם, מגיעה קבוצה כמו קווין פנתר, שיכול באחד על אחד, וווסלי שחוזר לעצמו, ככה ראיתי במשחקים האחרונים, התחיל פתאום גם לקלוע גם מבחוץ, ושנגליה,
שטורנסקי,
שטורנסקי ויזואלה נתן משחק טוב היום מול ולנסיה. אני חושב שמכבי, אני ההימור שלי 0-2 במחזור הכפול.
תראה, אני אתן לך מפתח מול ברצלונה. מול אולימפיאקוס אני באמת חושב שזה מחלקת הניסים. אני חושב שמכבי מאוד רחוקה מלנצח קבוצה כמו אולימפיאקוס, אלא אם כן היא מגיעה ביום גרוע מאוד. אבל מול ברצלונה, לצופף את הצבע, להמר על השלשות. את פנתר אתה לא יכול לעצור באחד על אחד, אין ממכבי שחקן כזה גם שלדעתי יוכל לעצור את פנתר באחד על אחד. אולי לוקר דאוטין, אתה יודע, ירצו לקחת את זה על עצמם, אבל אני לא יודע, אולי לשים עליו את בריסט, אבל אז ייווצרו לך מצ'אפים איומים ונוראים, עם שחקנים כמו קלייבון ושנגליה, אני די בטוח בזה.
קלייבון לא רק דוקי בחוץ, קלייבון גם שחקן ש...
לא, אבל פתאום הוא ייקח לך בפוסט-אפ גארד, וקלייבון על דאוטין, זה לדעתך משהו שהוא לג'יט, לא יודע.
זה הרבה תלוי בהגנה של מכבי.
אני אומר, אילן, לצופף בצבע, להמר קצת על השלשות, אבל אם מכבי נועלת טוב את הצבע, וברצלונה עושה לך איזה יום של 30% משלוש, זה יכול להיות של מכבי, ואני מאמין שמכבי תיקח את ברצלונה. אני הולך עם 1-2, מכבי לוקחת את ברצלונה ומפסידה לאולימפיאקוס. שוב, אולימפיאקוס באמת כל כך יותר מוכשרת, שקשה לי להאמין שמכבי לוקחת את זה, אבל בוא נגיד שבוע כפול וזה, אני הולך פה עם מכבי כן מול ברצלונה, אבל זה בהחלט יכול להסתיים ב-0-2. זה לדעתי. נתקדם להפועל תל אביב.
נתקדם להפועל תל אביב.
אז הפועל תל אביב, בניגוד למכבי, שני משחקי חוץ, לא בית. גם מכבי, שוב נזכיר, זה בבלגרד, לא יודע כמה אנשים יגיעו, אבל בוא, זה להגיד שזה בית זה גם מצחיק. אבל הפועל תל אביב פוגשת את ולנסיה במשחק חוץ ביום רביעי, וביום שישי יש לך את הפועל תל אביב מול פריז, למעשה שתי קבוצות שפריז הייתה ביורו קאפ ב-24, ולנסיה ב-25, הפועל תל אביב מכירה אותם, יש נגיד לזה אולי שתי היריבות העיקריות של הפועל תל אביב מהיורו קאפ בשנתיים האחרונות.
לא הייתה הריבה של הפועל תל אביב.
בעונה הראשונה, פריז לפני שנתיים, ב-2024, זה היה הפועל תל אביב פריז באותו בית. באותו בית.
אה, כן, נכון, 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 צודק. אתה פבורטית שמה.
בוא נלך לוולנסיה. וולנסיה, אני סימנתי אותה כהפתעת העונה ביורוליג, לדעתי עד עכשיו די פורט את השטרות. משחק אחרון קצת פספסה בברצלונה, אבל שמע, משחקת מאוד מהר, משחקת, יש לה כישרון אדיר בקו הגרדים, ואם הפועל תל אביב צחק כמו שהיא שיחקה מול מכבי, זה ייגמר לא נעים.
אני בטוח שהפועל תל אביב לא תשחק כמו מכבי, כי מכבי זה היה הרבה מנטלי, זה היה הרבה בראש. פה הפועל תל אביב, תהיה הפועל תל אביב. והיא יודעת, הפועל תל אביב דווקא יודעת להיות קשוחה בהגנה, ראינו את זה. ראינו הרבה משחקים שהפועל תל אביב כן בא לשמור. אבל ולנסיה, קבוצה ספרדית, יש רק חיסרון אחד בקבוצה ספרדית, ששם מרטינז לא נותן לשום שחקן לשחק יותר מ-22 דקות. הוא מחלק שם את הדקות. דרך אגב, זו הייתה הסיבה להפסד מול ברצלונה. דריו תומסון היה מאוד חם, פתאום אתה רואה בגלל שהוא כבר גמר את המכסה של הדקות שלו, שכח אותו בספסל. ובדקות האלה ברצלונה כבר עשתה את הריצה ברבע האחרון, שהוא החזיר אותו, הוא כבר היה קר, הוא כבר לא כל כך תרם. אז זה בעצם היתרון, שאמרת שהפועל, איטודיס לא מקצר את הרוטציה, הפוך, מקצר את הרוטציה, ולנסיה כרגע מרחיבה את הרוטציה. יכול להיות שדווקא בהתחלה, יכול להיות שהפועל תל אביב כן תרוויח פה איזה יתרון מסוים.
זהו, אז הפתיחה היא מאוד חשובה, הפתיחה היא מאוד חשובה, אבל גם לעצור את הגרדים של ולנסיה, דריו תומסון בינתיים בשלושה משחקים אדירים, הזכרת את זה, ומרי מור, גם שלושה משחקים
מור נתן משחק מצוין מול ברצלונה.
יפה.
כמה הוא קלה שם? 25 נקודות, אם אני לא טועה.
בכלל, בינתיים בעונה מצוינת, גם היה מצוין בסופר קאפ.
אתלט, חודר.
אייקי רבו, אייקי רבו, בדיוק על התקן של המשלים, כמו שצריך, זוכרים אותו מגליל עליון.
ריבר.
דלריה היה לך גם באמת במשחקים טובים מאוד עד עכשיו, שחקן שוב שאני
טיילור שלא היה טוב, שלא היה טוב אתמול, טיילור.
קמרון טיילור, שוב שזה כבר יותר עמדה שלו, שוב גם בעמדות הפנים, קוסטלו אחלה שחקן,
קוסטלו.
פועל תל אביב אין שחקן שיענה מבחוץ, כלומר זה יהיה קרב של יותר צבע מול קבוצה שיותר מרווחת את המשחק לכיוון הקשת. אני חושב ששוב, המפתח
איפה זה, איפה זה, מי מארח?
ולנסיה, ולנסיה, זה משחק בוולנסיה.
זה קשה, קשה
אני
מאוד.
חושב שהמפתחות הם לעצור את דריוס תומפסון, לעצור את הניהול משחק שלו, לעצור גם את הניהול משחק של דרלריה, שבדקות שלו יהיה פנטסטי לדעתי, ולהפעיל את הגבוהים. שמע, בסוף להפועל תל אביב, ופה אולי כן לנסות מוטלי ואוטורו ביחד. כי ולנסיה טיפונת רכה בצבע. שמע, ניל סקו גם הגיע טוב מאוד לעונה הזאת, היה גם בעונה טובה, בעונה הקודמת, אבל עדיין, בוא, זה לא מתחרה באוטורו ומוטלי. הפועל תל אביב צריכה להיות מאוד פיזית בצבע, ולדעתי...
אוטורו ומוטלי ביחד, אז אתה רוצה לוותר על... על... על אישואן, וואן רייט, או...
בחלק מהזמן,
או
לא, לא, בחלק מהזמן, חלק מהזמן.
כן, חלק מהדקות, הבנתי,
צריך,
אוקיי.
צריך, תרשום גם את אודיאסה, תרשום גם את אודיאסה, אבל אתה חייב פה לשלוט בריבאונד, כי הקבוצה הזאת משחקת מאוד מהר, ואם אתה לא שולט
נכון.
בריבאונד והם לוקחים כדורים חוזרים, אתה בכלל אבוד.
הם מענישים אותך במשחק המעבר.
כן, ופריז, אילן, פריז זה כבר אולי יותר קל, אבל גם פריז בינתיים בפתיחת עונה
טובה. מאוד. כן. חשבנו שמול מכבי תל אביב זה היה סוג של הפתעה, אבל הנה, משחק אחרי מכבי תל אביב, היא גם...
היא קבוצה טריקית, היא קבוצה טריקית, כי יש לה את נדיר חיפי שזה באמת... חסר מעצורים הגרד הזה, והוא יכול לבד לתפור לך 30 נקודות במשחק, היא שומרת הקבוצה הזאת, נוהגת לשמור.
היא שומרת ורצה, היא מאוד מבלגנת את המשחק, מאוד קשה
לשחק
מול...
זה לא שבוע קל, זה לא שבוע קל, האם הפועל תל אביב פייבוריטית ל-2-2?
וואו, אני חושב 1-1.
גם אם אני אגב
והרבה
צריך
בגלל
להמר, אני
המשחק
אומר פריז כן,
בדרבי
ולנסיה
שלו.
לא, נכון? ולנסיה אתה אומר 50.
אני חושב ולנסיה, ובגלל שזה בחוץ.
כן.
אם זה היה בסופיה, הייתי חושב שהפועל תל אביב תתעשת ותיקח את המשחק הזה, אבל בגלל שזה בספרד, וואו,
וזה אגב
לצערי.
המשחק היותר חשוב, זה
אני...
המשחק היותר חשוב, כי זה גם יכול להיות בסוף לניקומים, אתה לא יודע.
נכון,
פריז
נכון.
קשה להאמין, אבל שמע, בסוף אני חושב שהפועל תל אביב חייבת להפגין פיזיות בשני המשחקים, במיוחד בתוך הצבע, ולכן אני אומר שוב את הרעיון של אולי מוטלי ואוטורו ביחד, אבל גם, ופה כן זה מגיע למשחק הקבוצתי, לדעתי יהיה מאוד קשה לנצח רק ביכולת אינדיבידואלית, יכולת אישית של בידודים ואחד על אחד.
היא עשתה את זה שנה שעברה, היא ניצחה את ולנסיה על ידי בידודים באחד על אחד.
ולנסיה פחות מוכשרת, אומנם גם הפועל תל
נכון.
אביב אולי פחות מוכשרת, אבל כן, פה זה יהיה יותר קשה לדעתי. שוב, לפועל תל אביב, על הנייר יש קבוצה יותר טובה משתי הקבוצות האלה, אבל אני הולך פה על אחד משתיים.
אז כמוני, אוקיי.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
טוב, מה אתה אומר?
תתקדם.
תקדם קצת לכיוונים של מחוזות BCL.
כן, כן, בוא נדבר על ה-BCL.
יאללה, אז נתחיל מחולוניה.
לשם ככה נתכנסנו, לא?
כן.
יותר.
מה, נגיד, הפועל חולון הייתה בפיגור דו ספרתי מול בורסה ספור בהתחלה, והחששות שלך עמדו ככה לרקום עור וגידים. אבל,
נכון.
זה נכון מקרום, אבל מהפך אדיר. וולטון, מנפורד ומקרי, כמה נקודות הם קלו ביחד?
95.
אנחנו מדברים פה על 65
מתוך
מ-84.
84.
זה 75% מהנקודות של הקבוצה, אז בוא נתחיל ככה מהפשוט. איך אתה מנתח את המשחק הזה של חולוני?
אז קודם כל הם מאוד הפתיעו אותי, בגלל שחולון עשתה הכנה לא טובה. לא מספיק משחקים, וגם במשחקים הרבה היו פצועים, קררה לא היה שותף בכל המשחקים בגביע ווינר, כנ"ל חסן מרטין, שלא שיחק הרבה זמן, ורק הגיע וכבר באימון הראשון נפצע, וגם הוא היה מושבת, פרנקו לא יכול להשתמש בו. בון זה היה החתמה מלחץ, כי לא היה שחקנים, אז החתימו את בון, וגם הוא פצוע, ולא לרשותו של המאמן. אגב, לא שיחק במשחק מול בורסה ספור. ואז הגיע וולטון, שהרבה זמן פרנקו רצה אותו, וגם הוא אחרי עונה לא הכי טובה, אמנם לקח אליפות באוסטרליה, אבל הגיע בעונה אחרי זה לא טובה. ולכן טיפה המניות שלו ירדו, כי אם כן, אין שום סיכוי ששחקן כמו וולטון מגיע להפועל חולון, בלבל כזה גבוה. וגם הוא לא היה בהכנה, הוא לא היה בהכנה, הוא הגיע ונפצע גם כן, ובגביע הווינר הוא לא שותף, הוא היה רק במשחק אימון מול הרצליה, שגם שם חולון הפסידו, קררה גם לא היה שותף, אז לכן זה הסיבה שחשבתי שבורסה ספור, שכבר התחילה את העונה ועשתה שלושה משחקי הכנה, לא, לא משחקי הכנה, סליחה, הם כבר עשו משחקים של מוקדמות,
מוקדמות, משחקים על אמת, והיו
את פאוק, את פאוק, את, 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 את אנטוורפן הבלגית, ועוד קבוצה גרמנית. ניצחה את שלושתם.
בהתחלה.
כן, אחר כך את פאוק, ואז את, את, את פאוק סלוניקי מיוון, ואת אנטוורפן מבלגיה. ניצחה שתי משחקים, הספיקה לשחק שתי משחקים בליגה הטורקית, אני חושב שאחד אחד, ניצחה אחד והפסידה אחד, מול הנדולו.
אבל בוא נדבר על המשחק הזה, כי אני חושב שיש פה כמה דברים מאוד מעניינים, ומאוד מעודדים גם, אם אתה חששת, אני שוב, אני הייתי אופטימי, ואני, אתה יודע, אני שמתי את הפועל חולון בדירוג הכללי שלי במקום השביעי, במפעל הזה, שזה יחסית גבוה, אני לא יודע, לצערי,
כן,
אנשים לא עושים את הדירוגים האלה, אז יש לך המון גניבות דעת כאלה אחרי זה, של בהתאם למציאות, אבל אני מאוד מחזיק מהפועל חולון, אני לא יודע כמה אנשים באמת מחזיקים ככה מהפועל חולון. שוב, אמרתי את זה גם בפרק הקודם, זה טיפה אולי מזכיר את אייק אתונה שהיה בג'ורדן מקרי ב-23-24, בזה שיש לך המון המון כישרון, אבל גם יש פה פוטנציאל, כאילו פרנקו יצטרך לדעת גם לשים את הקבוצה הזאת חזק מאוד עם הרגליים על הקרקע, כי יש פה פוטנציאל, נקרא לזה, לחומר נפץ. אבל למי ששאל, מנפורד ומקרי, שאני כל הקיץ דיברתי על זה שהם צריכים להיות בחולון, הגיעו כמו שצריך לעונה הזאת, בו מי שעוד היה בספק, שמה, שאקס עושה 26 נקודות, לא, אין ספק, אבל שאקס עושה 26 נקודות ושמונה ריבאונדים, אילן, שאקס עושה 26 נקודות ושמונה ריבאונדים, וחמש משמונה לשלוש.
מפתיע מאוד, מפתיע מאוד, כי במשחקי הכנה לא ראית את מנפורד של הפועל תל אביב, לא ראית את זה. דווקא מקרה היה די דומיננטי.
אתה יכול שוב לדבר מה שאתה רוצה, אבל בסוף גם היה במשחק מצוין. וולטון כמובן שחקן מדהים, שמע, 11 אסיסטים עם 20 נקודות, זה נתונים מדהימים.
בריחוף של מנפורד, ההטבעה, הוא שחקן שלא שיחק אחרי עונה לא טובה, בא, מרחף, אתה זוכר את האסיסט שהביא לו רוסר שם להטבעה? גם, מי האמין שמנפורד בנתונים הפיזיים האלה כבר יתחיל לעשות את הביצועים האלה?
צריך לומר, אילן, צריך לומר, הרבה מאוד אופי, כי חולון פותחה לא טוב, הייתה כבר ב-42-30 לקראת המחצית, עושה מהפך גדול עוד ברבע השלישי, עם ריצה אדירה שמגיעה ל-60-53. שוב, אנחנו מדברים פה על ריצה של 30-11, לוקחת את המשחק הזה, משתלטת עליו לגמרי גם ברבע האחרון, שומרת על יתרון גם ברגעים שהם כבר חזרו, והיה לך שוויון. תשמע, זה ניצחון.
עוטפת 31 נקודות בחצי השני.
כן, וזה בסוף.
17 ו-14, כן, 17 ברבע השלישי, ורק 14 נקודות ברבע האחרון. כן, היא התקעת ההגנה. ראינו גם
הרבה. זה ניצחון, לדעתי צפוי, אבל מאוד חשוב של חולון.
מאוד חשוב, כי זה המשחק בית, כביכול, ושבוע הבא יש לך את בדלונה, ואם אתה מפסיד את בדלונה, אתה מתחיל ב-0-2, ולך תרדוף עכשיו אחרי מאזן כזה, ולהיכנס לפליין בקושי מהמקום השלישי, ובלי יתרון בתיאור.
זהו, לא סתם אגב מתחיל ב-0-2, מתחיל ב-0-2 שאתה עם שני משחקי בית ששרפת.
נכון, בדיוק.
אבל עכשיו בוא, תודה, בוא נהיה חיובים, כי חולוניה, אז אוקיי, היא ניצחה אחד, ועכשיו היא מארחת את בדלונה. אני עוד מעט אתן לך את השעשועון שלי, חמש מפתחות, איך מנצחים את בדלונה, אבל אתה תיתן לי קודם את המפתחות שלך, מבחינת חולוניה, איך עושים את זה 2-0, ומתחילים לפנטז פה על מקום ראשון.
טיפה אתה רוצה לדבר על המשחק הבא שהיה, או שזה כבר מצינו?
אם יש לך עוד דברים, בכיף. כלומר, אם יש לך עוד דברים...
אתה שאלת אותי לפני הפודקאסט על תובנות שיש לי לגבי פרוס הספור. קודם כל, קו אחורי, יש שם את צ'ילדרס, שהיה אמור כביכול להיות היותר מוציא לפועל שלהם, שהתחיל את הרבע הראשון טוב, אחרי זה נחלש, מליק פרסון, שגם כן הרבה מבטים פנויים, חתי, קרופורד, כנל, הרבע האחרון לא היה הגנתי טוב של הפועל חולון, פשוט היה להם מזל, שחקנים כמו קרופורד או קונוציקה, הארבע שלהם, וקוקסל, החטיאו שם מבטים פנויים, לא בזכות הגנה טובה של חולון. מזל, יותר מזל משכל.
שהכדורים שם... כי בוא, אנחנו לא מדברים פה על סטף קרי ולא יודע.
נכון, וראית את וולטון שכבר עייף רבע האחרון ומבקש להתחלף. וקרביץ הרבה נתן לו את, את האוויר לנשום. אתה יודע, הם שיחקו המון דקות, שלושת הגארדים, מנפורד, מקרי ווולטון. הרבה דקות, שנקווה מאוד שזה לא יבוא באוכריהם. אל תשכח שווטרס היה פצוע וגם שיחק, והרי מתי עשו ברוט הספור את הריצה שלהם של 12 הפרש? בדקות שמרטין חסן ווטרס שיחקו. אז התחילה הריצה של ברוט הספור, זה היה 5 דקות לסיום הרבע, לסיום המחצית, רבע שלישי כבר, זהו, כבר, פרנקו כבר לא שיתף אותם יותר. הם לא שיחקו שתיהם. הוא היה צריך תמיד, הוא עשה רוטציה בין ברוקס לזלמנסון, בעמדות הפנים, ומי שיחק ארבע? רוסר. רוסר שכביכול הוא נחשב לגארד, אבל בגלל הפיזיות שלו, והרוטציה הקצרה, אז רוסר הרבה הרבה דקות שיחק בארבע, ועשה עבודה מצוינת, כי הוא פיזי, הוא שומר טוב. מקרי, כמה שמבזים את משחק ההגנה שלו, הוא יודע, יש לו חושים לדעת איפה הכדור ייפול, והוא נצמד לשחקנים, והיה לו איזו חטיפה שם ברבע האחרון שהוא הלך לפאסברק והטביע את זה. הרבה מדברים בגנות ההגנה שלו, אני לא ראיתי את זה במשחק מול
מקרי שהוא
ההגנה שלו הייתה טובה, הוא רצה גם רצון, יש לו אסל, מאוד הפתיע אותי. ווולטון היה, אתה רואה שהוא עדיין חלוד, עדיין מבקש לצאת להתחלף, ועם כל זה הוא קלה 22 נקודות. תשמע, מה יקרה שהקו האחורי הזה יתחבר וכבר יהיה יוריד החלודה? מה יהיה אז, אם עכשיו הם עשו את ה-65 נקודות? כמובן, יש לחולון. הפתיע אותי מאוד ההגנה של חולון, אני פרנקו לא משחק את הגנת החילופים האוטומטיים, עוברים בכוח בחסימה, וברגע שצריך עזרות, באים טריפלים, ומיד כל אחד חוזר על שלו, זלמנסון בפיק אנד רול, הטיפולים, יוצא גבוה וחוזר לשחקן שלו, בינתיים יש חיפויים, ההגנה של, הטקטית של פרנקו מאוד הפליא אותי, יחסית לקבוצה שעדיין כביכול לא מוכנה, ואצל הטורקים לא ראיתי שחקן שובר שוויון, אני ציפיתי לקבוצה טורקית שתיתן קו אחורי, כמו שראינו שנה שעברה, שחולון שיחקה מול מי שחקן שנה שעברה בפליין, איזה קבוצה טורקית?
פטקין ספור, פטקין.
יפה, ששם ראית קו אחורי שחולון לא הסתדרה איתו. הפעם לא ראית, לא ראית.
אילן, זה למה להקשיב לפורקסטים שלי, כי אני אמרתי לך חולון מפסידה לפטקין ספור בסדרה, ולוקחת את בורסה ספור, בדיוק מהסיבות האלה.
נכון. זהו, אני חשבתי שנראה ממליק פרסון, או צ'ילדרס, או קוקסל, זה שהגיע מגלת הסריי.
היא לא קבוצה צמרת במפעל הזה, היא קבוצה נחמדה, אבל בואו גם, תודה, לא ננפח אותה יותר מדי.
קרופורד, הוא שחקן עם ידי.
אילן, אני רוצה להתקדם איתך לכיוון.
בוא נתקדם.
התקדמתות בדלונה. אני פה הכנתי שעשועון 5 מפתחות, יותר נכון 5 מפתחות, איך מנצחים את בדלונה? אתה רוצה שנתחיל עם השעשועון, או שאתה רוצה קצת לתת פה רקע יותר קודם?
בוא נתחיל עם השעשועון.
נתחיל עם השעשועון.
כן, בוא נתחיל.
5 מפתחות, איך הפועל חולון מנצחת את בדלונה?
טומיץ' וריקי רוביו.
אז 5 מפתחות, איך הפועל חולון מנצחת את בדלונה? המפתח הראשון, והוא מפתח מאוד 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 חשוב, פתיחה חזקה. קודם כל, וזה נכון אגב לכל משחק, אבל במיוחד במשחקים האלה מול קבוצות ספרדיות, סטייל בדלונה, אתה לא יכול לפתוח ברפיון. אני בטוח שאם תשאל את מנפורד ומקרי, הם יזכרו לך את המשחק שלפני 2.5, שהפועל תל אביב, אז היא מגיעה לבדלונה, רבע גמר יורו קאפ, go win or go home, ובסופו של דבר, המשחק שלנו נפתח עם 38-16 בפרדלונה, די תחילת הרבע השני לבדלונה, השם קם בקדיר, בשלושות של ג'קובן, ובסוף הפועל תל אביב הפסידה. למרות שהיא מחקה 22 הפרש. אתה לא יכול להגיע שענן למשחקים האלה, אני זוכר גם רמת גן מול בונון הקודמת, עם פתיחה לא טובה, ואז היא מוחקת את זה, ועדיין זה לא מספיק. אתה לא יכול להילחם פה במינוס 15, מינוס 20, בשלב מוקדם, ממש לא. ולהפך, אם אתה לוקח את היתרון בהתחלה, זה משנה לגמרי את המשחק, במיוחד במשחקים מול קבוצות שאתה טיפה יותר חלש מהם על הנייר, הפתיחה היא מאוד משמעותית, אז פתיחה חזקה זה אחד. המפתח השני, איך הפועל חולון מנצחת את בדלונה, אז הציר, וולטון, מנפורד, מקרי, חייב להגיע. כמו מול בורס הספורט, זה לא אומר אגב שהם קולים 75% מהנקודות, כמו שהם קלו במשחק מול הטורקים, זה אגב אומר די שהם אפילו לא עושים את זה, שהם אולי קולים רק 50-60% מסך הנקודות של כל הקבוצה, אבל כן גם מפעילים את האחרים, וולטון מול הטורקים, אזור של 11 אסיסטים, לשמור את זה גם מול בדלונה, גם אם לא 11, 7, 8, להכניס את האחרים למשחק דרכם, זה המפתח השני, מאוד מאוד חשוב. אם השלושה האלה יהיו חזק במשחק, הפועל חולון, לדעתי, צפויה לנצח. המפתח השלישי, נדבר קצת הגנה, איך הפועל חולון מנצחת את בדלונה, אז תופתע, לא לעצור את טומיץ', לא לעצור את דקר, כמובן שהם שחקנים שאתה מרוויח הרבה אם אתה עוצר אותם, אבל מבחינתי המפתח הגדול ביותר בבדלונה, זה ריקי רוביו. כי ריקי רוביו, אפשר להגיד עליו מה שרוצים, לעונה הזאת בבדלונה הגיע באופן נחמד מאוד, ובניצחון על גרנדה גם היה מצוין במשחק ליגה שהיה, והוא פחות או יותר המנוע של חובנטוד, המנוע המרכזי בקו האחורי, הוא מנהל את המשחק, טומיץ' ודקר לא יהיו כל כך טובים, לדעתי אם ריקי רוביו לא יהיה טוב. עכשיו זה נכון שבסופו של דבר אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, יש גם גרדים זרים טובים, למשל קמרון הנט, אוקיי, ויש לך את האקנסון שגם הוא מנהל משחק טוב, עדיין זה האקס פקטור הכי גדול של בדלונה במובן מסוים. אם הוצאת את ריקי רוביו מהמשחק, ניתקת פה שרשרת מאוד מאוד חשובה של איזו יציבות של ניסיון שבדלונה מקבלת, שהרבה פעמים מנצח משחקים כאלה. זה המפתח השלישי. המפתח הרביעי, וזה ככה בו גם נדבר פחות או יותר על העניין של חולוניה, זה עניין של שלשות. הפועל חולון חייבת לקלוע פה באיזה 35 פלוס, אולי אפילו 40% לשלוש.
זה הנקודה באמת שרציתי באמת לדבר, כן.
וזה המפתח הרביעי שלי, כי אם הפועל חולון לא תקלע טוב בתחילת המשחק מחוץ לקשת, מה שבדלונה הולכת לעשות, וזה מאוד פשוט, ככל שזה יתקדם, היא תצופף בצבע. עכשיו בסדר, אין לה יותר מדי שחקנים, אתה יודעת, עם כל הכבוד לאנדה טומיץ', אבל בואו, גם סם בירגנדר שחקן מצוין, ויש לה, יש לה את הפיזיות שהיא צריכה בשביל זה, ואם היא תרשה לעצמה לאמר על מנפורד ומקרי וכל מיני שחקנים בחולוניה, על הכלייה שלהם מבחוץ וזה ישתלם לה, היא תלך על זה. היא תלך על זה. ואז לחולון יש בעיה, כי גם ככה בצבע מאוד יכול להיות שלבדלונה מלכתחילה יש יתרון מסוים, במפתח החמישי, בשעשועון שלנו היום איך מנצחים את בדלונה, זה פשוט להתפלל. אבל לא סתם להתפלל, כלומר, ברור שזה דברים שתמיד עוזרים, אבל אני אומר, בסוף בכדורסל, וזה מה שיפה במשחק הזה, זה לא מדע מדויק. והרבה דברים פה נכנסים לתחום מאוד מאוד רחב ומסתורי, של המון אקס פקטורים שמשפיעים, של איך השחקן ההוא קם בבוקר, ואיך זה קם בבוקר, ואיך הכדור הזה נכנס, ואיך זה לא נכנס, וכל מיני סיטואציות וניואנסים, שהופכים את המשחק הזה למעניין. אחרת זה היה פשוט משחק של מספרים. 12 מול 9, 12 מנצח. 10 מול 7, 10 מנצח. זה לא עובד ככה. גם בקבוצות מאוד חלשות, גם בקבוצות מאוד חזקות, תמיד קיים סיכוי לשני הצדדים. לפעמים זה סיכויים מפסיים, לפעמים זה סיכויים שהם כמעט 100%. אבל בטווח הזה שפערי הרמות לא כאלה עצומים, הם גדולים, אבל עדיין, בדלונה יותר טובה, לא בפער כזה גדול, אתה כן צריך להתפלל פשוט שהדברים האלה ילכו לטובתך, זה גם קשור לשופטים, להרבה מאוד דברים, וזה הרבה פעמים מפתח שמכריע משחקים, כן? וזה לא בשליטתך, צריך לומר את זה, אבל חשוב לשים את זה על השולחן. אז הם, אלו החמש מפתחות שהולך פה אל חולון, לוקחת את בדלונה, עכשיו אתה תגיד גם מה אתה חושב.
אז קודם כל, מבחינה הגנתית, אתה רוצה להוריד את האחוזים של בדלונה משלוש, מחוץ לקשת, ההגנה הטקטית שפרנקו שאני רואה בינתיים, איך שחולון משחקת, אני די אופטימי. לא מבחינת הכושר הגופני של השחקנים, מבחינת הטקטיקה, אין חילופים אוטומטיים, עוברים בכוח בחסימות, יש טריפלים, דברים שדי די יכולים להוריד את האחוזים. שאלה כמה כושר יהיה לשחק ככה, כי ראינו ברבע האחרון מול בוז הספור, שכבר אין אוויר לשחקנים. דבר שני, ברוקס, שמת לב לשחקן הזה? ה-2-11 של חולון?
שלא.
היה לו 3-4 חסימות שם, הוא די שומר יפה על הגבוהים, ויש לו סייז, אז הוא כן תשובה לטומיץ', מה הגובה של טומיץ'?
2-17 אני חושב.
2-17. אז הוא כן יכול להיות פתרון וטיפול טוב, אבל עוד פעם, שהוא בספסל, אין לו מחליף, כי כרגע מרטין עדיין לא במיטבו, ווולטרס, ווולטר, בוא נראה, לא, לא, לא וולטון, ווטרס, ווטרס הגבוה, מספר 4, גם עדיין לא במיטבו, בוא נראה איך באמת זה יהיה, וכמו שאתה אומר, חולון צריכה לא רק מהקו האחורי שלה, מוולטון, מנפורד ומקרי, גם לקבל מארצי, ארצי...
גם עידן יכול לתת כמה דקות טובות. אולי למשוך קצת את
החוצה. קשה לי מאוד בגלל שבדרך כלל שמגיעות לקבוצות הקשוחות, עם הצבע הדומיננטי, מאוד קשה לו שם, הוא רך, זלמנסון, ומאוד קשה לו לבוא לידי ביטוי, ברגע שהוא שחקן חכם, יש לו את היתרונות שלו, הוא יודע בשוט רול לראות שחקנים שחותכים, ייתן להם את המסירה, הוא יודע לעשות את הפייק אנד אוף, זה כן, הוא שחקן עם אינטליגנציה. אבל שמגיעות הקבוצות הקשוחות, גם, אגב, גם הנבחרת, סתם, שתמיד הקבוצות החזקות עם הגובה, מאוד קשה לו לבוא לידי ביטוי, הלוואי שנראה מזלמנסון דומיננטיות, קשה לי להאמין, אבל
אקס
ארצי...
פקטור, אקס פקטור, יאיר קרביץ. יאיר קרביץ.
יאיר קרביץ, נכון. שחקן, עם אסל, לוקח בדרך כלל החלטות נכונות, גם ברוס הספור, היית, נכון, הוא הכתיב פעמיים לאה בצד וחצי, אבל בדרך כלל הוא שם את זה. נכון, הוא שחקן שדי אקס פקטור, והוא יצטרך גם לתת הרבה מנוחה לוולטון, אי אפשר שהכל הלחץ של ההובלת okay. כדור וה...
בוא נתקדם להרצליה.
יאללה, הרצליה.
משחק מאוד מבאס. משחק
וואו,
מאוד
וואו.
מאוד מבאס.
גנבו להם את המשחק, פשוט
הרצליה
ככה.
הרצליה נגעה בזה. אנחנו מדברים פה על הרצליה שמגיעה למשחק... בחוץ, כאילו, מה זה, אתה יודע, בסופו של דבר זה לא בדיוק חוץ.
סוג של, כן, סוג של ניטרליות.
תופע שהייתה מערכת על הנייר, כן? ואנחנו מדברים על משחק שהרצליה, אומנם מפסידה אותו 90-86, אבל הסיפור הגדול הוא שהרצליה כבר הייתה במשחק הזה, הוליכה...
12 הפרש כמדומני.
ב-14 הפרש, 70-64 בסוף הרבע השלישי,
וואו.
שירד ל-12 ממש בסוף, 75-63, אבל היה 70-64, וקיבלת פה מהפך של 30-12 ברבע וקצת האחרונים, מאוד מאוד מבאס. שמע, הרצליה בא טוב למשחק הזה, אלייג'ה סטויארט, בגדולתו, באמת משחק טוב
וואו,
שלו,
איזה סקורר.
הצ'יף משחק חזק, פרנסיס, ורנדו, אפילו נועה קרטר, משחק טוב, הישראלים, בסדר, שמע, איידיגר עוד יצטרך פה להיכנס
לנהל. איידיגר חירב להם את המשחק.
1 מ-9 ל-3, לא משהו לספר עליו.
1 מ-9 ל-3, עיבודי כדורים.
אילן, האם הרוטציה פגעה פה בהרצליה, כי היו פה רק 8 שחקנים ששיחקו? פה אתה אומר, נפלו מהרגליים.
זה אחד הנקודות. קודם כל הייתה העבירה החמישית של... של אונוואקו, 5 דקות לסיום הרבע, לסיום המשחק, זה פגע מאוד בהרצליה, ואז הוא עבר לסמול בול, הוא עבר לסמול בול, כאשר מי שיחק שם ב-4? נראה לי קרטר כבר שיחק ב-4,
נועה קרטר בשלב מסוים, אפשר להגיד סוג של לקח את העמדה הזאת.
כן. עכשיו, סטיוארט, פתאום העלימו אותו כל הרבע האחרון, כמעט ולא שותף בה, כאילו, עוד פעם, הם עשו עליו טיפולים, הם לא נתנו לקבל את הכדור, אבל לא מספיקה תרגילים כדי שסטיוארט ייקח על עצמו. במקום זה, מי שלקח את הזריקות, זה איידיגר, שפעם אחרי פעם לוקח זריקות לא טובות, ומחרב להם את המשחק, וגם במהלך האחרון שם, שבסוף הצליחו לתת לסטיוארט הכדור, והוא הלך לשלשה... הוציא עבירה, החתיא שתי עונשין, קריטי מאוד, ופה בעצם
כבר... שמע, שחקן שכמעט לא ירד מהפרקט, קשה, או, קשה,
עכשיו,
קשה.
איזה שחקן ישראלי בהרצליה, חוץ מאיידיגר, במשחקי ההכנה הראה יכולת ובחירת החלטות פשוט יוצאים מן הכלל. אחד השחקנים הישראלים שיש להרצליה, לדעתי שנה הבאה, הוא הולך להפועל לירושלים, או, הוא עושה פה קפיצת מדרגה. בוא נראה אם אתה יודע על מי אני מדבר.
זה לא לוטטי.
לא, אז אני מניח שאתה לא מדבר עליו. לא
לא,
עולה.
נו, אוקיי.
לא עולה
אז
לי.
להגיד,
תגיד.
שלו לוגשי. שלו לוגשי, אתה ראית אותו במשחקי ההכנה?
לא,
עזוב
שלו
משחקי
לוגשי
ההכנה,
אבל
שנה
גם היה
שעברה,
בעונה
שנה.
טובה. זה לא, הייתי בטוח, אתה מדבר פה על איזה רוקי, שלו לוגשי גם היה בעונה טובה
לא, אבל...
בקריית אתא.
נכון, ושנה, וסוף שנה שעברה בהרצליה הוא כבר נתן לך כל משחק 16-17 נקודות, ובמשחקי ההכנה פתאום אתה רואה שהשחקן הזה הוא פשוט בורג חשוב בהרצליה. שלשות, הוא לא מחטיא שלשות, בחירת החלטות, אסל, הוא לא טועה, הוא לא טועה. ופתאום המשחק מול בורסת ספור, אתה לא רואה אותו. כמה הוא שיחק,
ניסיון אירופי,
הוא פתח.
ניסיון אירופי, בוא לא נתעלם מזה, לא קיים
אוקיי.
עוד.
אוקיי, אז זאת אומרת, יהוא אורלנד לא סמך עליו. זה בעצם מה שאתה אומר לי.
אתה אומר הוא היה צריך לשחק יותר מארבע דקות, אוקיי.
ודאי, ודאי. אני שחקן כזה, אחרי שראיתי אותו, איך הוא משחק לי, והוא מאוד חשוב לי ברוטציה, איך אתה כל כך, איך אתה נותן לו לשחק? כמה זמן
צד
הוא
שני,
שיחק? הוא
צד
פתח
שני, תשמע,
בחמישייה.
אוגו
הוא פתח
בסון,
בחמישייה.
אוגו בסון, תפר שם את הצורה,
לא, לא היה
בלאזביץ'.
תשובה. לא, יפה, לא היה תשובה לזה, לבלדוביץ'. לא היה
לליטאי,
תשובה, לא.
כן.
הוא
לא,
קלע שם כמה, 20?
צ'יניאנו, בוא, צ'יניאנו הוא לא היה שומר גדול מעולם.
מה, מי? מי?
אונואקו,
אונמקו?
הוא לא היה שומר גדול
אוקיי,
אף
אבל
פעם.
הוא התחיל, אתה רואה שהוא התחיל לצאת גבוה בחסימות, הוא כן
איזה
נצמד,
משחק
עוד פעם,
מבאס, זה משחק מבאס. שמע,
לא היה
הם לא
תשובה
הגיעו, תקשיב, אילן,
לבלדוביץ'.
הם לא הגיעו בשיאם. ג'ו תומאסון היה במשחק בסדר, אבל...
לא, לא, כן. אבל
תשמע,
סייבר היה
תופש יותר טובה על פניו, אבל אני לא בטוח, נגיד, שתופש יותר טובה מחולון. אני אפילו לא חושב. ו...
תופעת יותר טובה מברוס הספור?
כן, זה כן. אבל
יפה. יש להם משחק בין גבוהים, אם שמת לב, בין בלזביץ' לסייביר, הרבה, הרבה מסירות ביניהם, הרבה משחקים על הצבע. ולא היה תשובה לבלזביץ',
זה
הליטאי הזה.
פשוט, אבל חבל, לא,
2-11.
אני, תראה, לא. אם אתה הולך איתי על המקרו, אתה צודק. בסוף גם אגב, להפסיד בארבע הפרש, משחק כזה, זה על הנייר מה שאמור לקרות. כאילו, אני יכול להגיד לך, נגיד, מה היה הקו שסוכנויות הימורים שמו לפני המשחק, תכף אני אגיד לך. סוכנויות הימורים שמו את הקו, קו האמצע, כאילו, על אזור של 7 נקודות הפרש, והרצליה הפסידה רק ב4. אבל זה עניין של סיטואציות, כי כבר החזקת במשחק, הרצליה לגמרי החזיקה במשחק, זה מה שמבאס. ועכשיו מגיע משחק חוץ בטנריף, ועם אותו אתה מפסיד, אתה ב-0-2, וזה קשה, ופתאום אתה שואל את עצמך, מה קורה פה, ואתה
עוד
מתחיל
נקודה
לקבל
קטנה,
דז'ה-וו.
ברבע הראשון, במחצית הראשונה שטופש הובילה, היה לה שש, היא התחילה מ-6 מ-6 מהשלוש. במחצית השנייה, השלשות שלהם לא נכנסו להם. פתאום מחצית, ברבע האחרון פתאום אלכס פרז פתאום נכנס להשלשות, ובסון, ולואיס, פתאום, ותומאסון, התחילו לקצת שלושות ברבע האחרון, ועוד פעם הם פתחו את הפער. שוב פעם, ההגנה שלהם גם, הרי
לא,
הרצליה
אבל
משחקת
שוב,
הרבה,
זה כבר לא
הרצליה מאוד
קשור.
מזכירה את הפועל תל אביב, אחד על...
אתה מנתח את זה מאוד על המיקרו, אבל אני רוצה ללכת דווקא לתמונה הרחבה של אתה לא
אוקיי.
יכול להפסיד, 12 הפרש, אתה מוביל תחילת רבע האחרון, זה כבר לא משנה. כלומר, זרקנו את כל הניירות לפח, הרצליה באה והפתיעה במובן מסוים. בזכות יכולת אישית של סטיוארט ועוד זה. אתה, שוב, השאלה אם הרוטציה הקצרה, אתה אומר, אולי זה מה שעשה את זה בהתחלה, אבל... בסוף חבל, כי זה, אני לא חושב שהסוף נפל על כדורסל יבש, אני חושב שהסוף נפל על מה שאנחנו מכנים הרבה פעמים ניסיון אירופי, קצת ידיים רועדות אולי. אז...
5 עבירות של אונוואקו.
בסדר, אבל זה הכל. אילן, דיברתי איתך חמש
הייתי דיו
מפתחות,
שמחרב את המשחק, לוגשי
עזוב,
שלא מקבל
דיברתי
דקות.
איתך חמש מפתחות בדלונה, פה אני הולך על המפתח החמישי, כאילו להתפלל, לא יודע, יש משהו להרצליה תנריף, כאילו משהו
לא, לא, מה, איפה זה? זה עוד בתנריף, זה בספרד, אני הבנתי, לא?
כן, זה בללגונה.
שנוגה,
סנטיסטובל דה
שום
ללגונה.
קבוצת BCL לא מצליחה לנצח שם. למה שהרצליה אתה צריך לנצח שם אותם?
אמרתי, זה להרבות בתפילות. זה להרבות בתפילות. זה כנראה המפתח, לא?
אם חולון בדלונה זה תפילות, שם זה
נזכיר, יום שלישי, 10 בלילה, שעון ישראל.
גם תעני.
הרצליה, הרצליה, אבל תבוא פתוחה, כדורסל אופן, בלי לחץ, זה על פניו המשחק הכי קשה שלך בבית הזה. תנריף, צריך להגיד, פתיחת עונה פנטסטית של הקבוצה הזאת. אנחנו מדברים פה על קבוצה שפותחת העונה, אמנם הפסידה, אתה יודע, בסופר קאפ לריאל מדריד, אגב, הפסידה בנקודה לריאל מדריד, כן? אבל אחרי זה 3 ניצחונות, 11 הפרש על מנרסה, מנצחת בחוץ את טרפני מחזור קודם, בצמוד, אבל מנצחת, ועכשיו מנצחת לך את אנדורה בליגה ב-32 הפרש. אנדורה בסדר, היא לא קבוצת ליגה ספרדית חזקה, אבל לנצח באנדורה ב-32 הפרש, זה מרשים מאוד. שוב, אולי אפילו התחזקה מהעונה הקודמת, בזכות רוקאס גדירייטיס, השושלת שם, הוורטס, שרמדיני, פיטיפלדו, ממשיכה פה כבר, אני כבר לא סופר כמה שנים זה, הרצליה מכירה חלק מהשחקנים, שיחקה מולה לפני 3 שנים בשלב הבתים, אבל פה באמת זה יותר קשה מכל דבר כמעט, לא יודע, כאילו, איפה הפערים יותר גדולים נגיד, מכבי תל אביב ואולימפיאקוס או תנריף הרצליה?
כן, ריף הרצליה,
אני
בוודאות.
אגב לא בטוח לגבי זה, אבל בוא נגיד, אם אנחנו מתלבטים, זה רק אומר לגבי באמת, לא יהיה פשוט, לא יהיה פשוט. אבל טוב, מה, אתה אופטימי לגבי זה?
לא, ממש לא.
תן לי הימור לשני המשחקים BCL.
אני חושב גם חולוניה שלי וגם הרצליה שתיים לצערי מפסידות.
אני הולך עם ניצחון חולוני. אני
וואו.
הולך עם ניצחון חולוני. אני חושב שחולון תפסיד אחד לבדלונה, פשוט יותר הגיוני לי שזה יהיה בחוץ.
וואו. האמת שחולון מהחולון יצחק כבר על אדמת ספרד, יעשה את זה מול מנרסה.
מול מורסיה, במשחק ההוא שבסוף לא עלית.
מורסיה, וגם עם דדס, אז עם טי-ג'יי קליין,
טוב, בוא נתקדם,
עם
אבל
יצחק את מנרסה גם כן בחוץ. זה לא עזר לה לעלות, היא הפסידה אחרי זה לליטאים שם בבית, אבל היא ניצחה לאדמת ספרד, כן, היא ניצחה.
אז בואו נתקדם לישראלית האחרונה שלנו, יורו קאפ, פועל ירושלים, נדבר גם על המחזור
וואו,
שהיה, סיפור מעניין.
כן,
שמה, על פניו,
מאוד.
על פניו, סוג של הפתעה, צריך לומר, פועל
לגמרי.
ירושלים מפסידה 99-84 לצ'דוויטה אולימפיה, במשחק שהוא כאילו משחק בית שלה
בבית.
במרכאות, ברנקו זרביצ'ה בברלגרד. כמה דברים מפתיעים פה, קודם כל ההפרש, 15 הפרש, אנחנו מדברים גם על משחק שהפועל ירושלים התחילה אותו לא טוב, אבל כבר השתלטה עליו סוף מחצית ראשונה, והייתה שם ביתרון מבטיח, הייתה ביתרון 53-42 במחצית, ואז חוטפת 30-13 ברבע השלישי, 27-18 ברבע האחרון, ומפסידה את המשחק. עכשיו כרגיל, אתה יודע, בסיטואציות כאלה, אז פתאום מתחיל לך הדיון, על האם הפועל ירושלים הייתה צריכה לנסוע לברוקלין, לא יותר מדי דיברו על זה לפני, אבל כמובן, אחרי שמגיע הפסד, אז פתאום הדיון הזה עולה מהרוב. אז מה אתה אומר? כלומר, האם זאת
ויילי לא
הייתה
שיחק.
טעות? לא, עזוב את ויילי, ושוב,
זה
על פניו
מאוד
בנסיבות
משמעותי.
מסמכות. לא, בסדר,
אוקיי.
אבל על פניו זה נסיבות מסמכות, ואין לך יותר מדי מה לעשות עם זה. אבל אני שואל שוב, האם אתה תולה את הדבר הזה בנסיעה לברוקלין? אני שם לב שהרבה אנשים כן, זה גם הסקר שלנו שהצגתי בתחילת הפרק, 70% אומרים שהנסיעה של הפועל לירושלים לברוקלין הייתה טעות, רק
למה? כי זה
30%
פגע
אומרים
לה
שלא.
בהכנה? הכנה או עייפות?
אולי עומס, אגב, אני לא חושב, אני כבר אכנס לתשובה, אני לא חושב שהפועל ירושלים הפסיד את המשחק הזה על עומס, על זה שהיא טסה לברוקלין. ודרך אגב, גם היית אומר לי שהיא מפסידה את המשחק הזה כי היא טסה לברוקלין, לדעתי זה טוב שהיא טסה לברוקלין, ולכן אני בסקר הזה, עם ה-30% שאומרים שזה לא הייתה טעות, זה חשוב לפתוח את עצמך לשוק של ארצות הברית, לדעתי זה היה משחק מאוד חשוב להפועל לירושלים מבחינת קשרים וריליישנשיפ לטווח הארוך עם קבוצת ה-NBA, שיש בה עוד שני ישראלים, זה חשוב. גם אם אתה מפסיד לצ'דוויטה. אני אבל באותה נשימה אומר, אני לא חושב שהפועל ירושלים הפסידה בגלל עומסים ועייפות. בוא גם, צריך לזכור, ברוקלין זה בחוף המזרחי, זה לא שהייתה פה טיסה, לא יודע מה, מלוס אנג'לס או מניו יורק לסידני או למלבון, של כמעט יום שלם במטוס. בוא גם ניכנס לפרופורציות, שחקנים שלא מתאקלמים ולא בעצם מכילים טוב טיסות, אז תהיה להם את הבעיה הזאת גם בטיסות ארוכות. הנה, עכשיו הפועל ירושלים טסה לברצלונה למשחק מול מנרסה. אני מניח שהטיסה היא לברצלונה, זה גם איזה 4-5 שעות, כלומר, בסדר, אז טיסה מהחוף המזרחי של ארצות הברית וחזרה לאירופה, זה יותר ארוך, אבל בוא, זה לא שהטיסות פה בהכרח מישראל לספרד הן טיסות כאלה קצרות. להגיד ולהפיל את זה, בוא הפועל ירושלים ששיחקה מול ברוקלין במוצ"ש, להפיל הפסד ביום שלישי על הדבר הזה, אני לא נוח לי להפיל את זה על זה, ואני לא חושב שזאת הייתה טעות. למה הפועל ירושלים כן הפסידה? כמה סיבות מבחינתי. קודם כל, כי זה קורה. כלומר, קורה בכדורסל, דיברנו על זה גם בהקשרים של חולוניה בדלונה, קורה בכדורסל שהקבוצה פחות טובה, ועל פניו שדוויטה פחות טובה מהפועל ירושלים, מנצחת הקבוצה יותר טובה. זה קורה וזה קרה וזה ימשיך לקרות.
ואולי לובליאנה לא כאלה חלשים כמו שעושים.
אוקיי, אוקיי, זה צריך להגיד, אגב,
ניקוליץ', בלאזיץ', מנבחרת סלובניה,
אולי, אולי,
סטיוארט, גיבסון, נתן משחק טוב שם.
וזווזדן מיטרוביץ', אולי המאמן הכי טוב ביורו-קאפ, בוודאי טופ 3.
נכון, עם הגנת המצ'אפזון שלו. אתה יודע מה זה מצ'אפזון?
יורוליג,
אזורית
מאמן מנוסה מאוד ברמת יורוליג.
נכון.
דיברת על ניקוליץ', ניקוליץ', בקיץ שיחק בסלובניה עם לוקה דונצ'יץ', מה שנקרא שאתה חודש עם לוקה דונצ'יץ', אתה סופג יסודות כדורסל, אין מה לעשות, שחקן מצוין היה גם קודם, אבל הנה, קיבלת 12 מ-12 מהקו, באמת משחק שגם צ'דוויטה לא ממש החטיאה שם לשלוש, וקלה הרבה מאוד שלשות פנויות, עשתה 12 מ-27, 45% כמעט.
זה גם נתון.
שמע, די-ג'יי סטויארט, דיברנו על הרצליאני, אבל יש את ה... יש
יש סטויארט גם להם, נכון.
יפה, 27
גם סקורר.
נקודות, 41 מדד, לקח בגדול את ה... נקרא לזה MVP של המחזור מבחינת כמות המדד. שוב, סוג של נקרא לזה תפיסת יום, אבל גם הפועל ירושלים אילן הפסידה על הדברים שדיברתי עליהם בקיץ, כלומר, בסוף, תשמע, ארפר לא הגיע מספיק חד לעונה הזאת, אפשר להיכנס לזה אם אתה רוצה, בינתיים, למרות שהיו לו משחקים טובים בגביע ווינר ובסופר קאפ מול מכבי, אבל שים לב שצ'דוויטה הציגה פה גרדים גדולים שבעצם קצת עצרו גם את ארפר גם את ווינסטון בחלק מהזמן, ולפועל ירושלים מהצד השני לא היה את הגרד הגדול הזה, סטייל ג'יימס פלמר, שדיברתי על הסוג שחקן הזה בקיץ, שהפועל ירושלים הייתה צריכה, וברגע שאין לה אותו, עם כל הכבוד לג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס, זה לא, אתה יודע, זה מבחינתי החתמת ההשערה, זה לא באמת השחקן שעכשיו אתה בונה עליו, שיעצור לך פה ויהיה הסטופר של הגרדים של היריבה, במיוחד שיש כמה כאלה. והיה חסר פה עוד שחקן, והרגשת את זה במשחק הזה, נקודה. היה חסר פה עוד שחקן שהפועל ירושלים הייתה רושמת, כגרד בקו האחורי, גרד פיזי, יחסית חזק, עם כוח רשת תקפי, אבל גם הגנתי, זה היה עושה פה הרבה מאוד מההבדל. גם על זה היא הפסידה. כן, יש לך פה נקודות חיוביות. למשל סקאפינצף שבדקות שהוא שיחק היה מצוין, וגם הפועל ירושלים הייתה בפלוס בדקות האלה, אבל שוב, ברגע שלא מצליחים להפעיל טוב את ג'סטין סמית ולא ממש הצליחו, וגם ג'סטין לא היה כזה אחד במשחק, הזכרת את ויילי, אז הפועל ירושלים הפסידה את כל היתרון שלה בתוך הצבע, גם בגלל שוויילי לא שיחק. הרפר לא יכול לעשות כל משחק 20 נקודות ו10 אסיסטים, בסדר? זה המשחק אגב הכי חלש שלו ביורו-קאפ. מה זה חלש במונחים של הרפר? 14 נקודות עם 4 מ-9 מהשדה ו10 מדד. סי שלילי בנקודות ומדד בתוך 20 משחקי היורו-קאפ שלו בהפועל ירושלים בשנה וקצת האחרונות. זה חלש אצל הרפר, אבל צריך להגיד, ב-27 דקות שהוא שיחק מינוס 21, אגב, קרינגטון, שוב, מה שנקרא קצת חזר לסורו, ב-19 דקות שהוא שיחק פול ירושלים במינוס 32, זה הזיה מוחלטת, לעומת זאת ב-10 דקות של אוברי בפלוס 16, כלומר, היו לך פה גם הבדלי חמישיות מאוד מאוד קיצוניים. זה הפסד מפתיע, השאלה אם אתה לומד ממנו באמת משהו קדימה.
כמה קל הגארד השני שהגיע לנו, זה שהפצוע. וחזר
מדבר על
מהפציעה.
קאסיוס ווינסטון, הוא קלה
כן,
10
ווינסטון.
נקודות, אבל
כמה?
כאילו 10 נקודות, 7 אסיסטים, ווינסטון היה
אז
במשחק
גם הוא לא
סבבה, ווינסטון
אוקיי.
היה במשחק סבבה, אבל שוב, הסיפור היה אולי בצד ההגנתי, באמת מחצית שנייה, כל זריקה לשלוש של צ'דוויטה שאני זוכר נכנסה, ופתאום גיבסון קולה הלכה שלושות, מתי אומר לך גיבסון קולה 21 נקודות במשחק, זה היה משחק קצת מוזר, השאלה כמה לוקחים ממנו משהו קדימה, אם בכלל.
כל משחק יש לו את הדינמיקה שלו, אני לא חושב שצריך להקיש ממשחק למשחק. יונתן אלון יעשה כנראה את החושבים שלו, וידע להכין את הקבוצה פעם הבאה בצורה אחרת. יכול להיות שהטיסה כן השפיעה, והקבוצה באה מבחינה מנטלית גם חשבה שזה יבוא למשחק של טיול, ופתאום נתקלה בקבוצה של מאמן מיטרוביץ' שפתאום עושה לך כל מיני טיפולים,
שהפועל לא רגיל לטיפולים האלה. הוא עושה שם את הגנת המצ'אפזון. אתה מכיר את ההגנה הזאת?
בוודאי, שמה.
זה אזורית שמתחלפת לאזורית אחרת. זה 1-2-1 שמתחלף ל-2-1-1-1. זה סוג של יהלום. אזורית שכביכול, אתה מתחיל עם הגבוה ששומר את זה על הגארד, ואז הם מתחלפים שם בעמדות. לא משנה, זה קצת מסובך להסביר את זה.
אגב, לא פעם
יכול להיות שההגנה הזאת, הפועל ירושלים, לא
התכוננה. ארפר קשה לו שמתחלפים עליו שומרים. קשה לו.
נכון. אז יכול להיות שאנחנו מזלזלים טיפה בלובליאנה, אולי לובליאנה עשתה טיפולים מסוימים, שירושלים לא הגיעה לשחק נגד זה.
אני חושב שקבוצת אמצע טבלה בבית, אז אני אמרתי עליה על 9-9 כזה, אתה יודע, ביחד עם קלוש מקומות 6-7. לדעתי אגב, אם אתה שואל אותי, יכול להיות שהיא תסיים פה שביעית, זה מה שהיה האימור שלי, אבל תשמע, בסוף אם ונציה לא מגיעה טוב לעונה הזאת, שאולי ונציה בעיניי לפחות הייתה טיפה יותר מוכשרת, יכול להיות שהיא תהיה בטופ 6, אבל בסוף יש לך פה את בחצ'שעיר ואריס ומנרסה, האם שדוויטה יותר טובה מאחת מהם, ואתה מסיף את הפועל לירושלים, הגיוני שהיא לא קבוצה טופ 4, הגיוני שהיא
לא, אבל זה עניין של המצ'אפים, לפעמים קבוצה נוח לה לשחק מול קבוצה מסוימת, ומול קבוצה אחרת יותר תתקשה.
זה נכון, זה נכון, והמצ'אפו, וזה כבר שנה שנייה, תשים לב, שהפועל לירושלים משחק מתקשה מול שדוויטה, היה לך את זה גם בעונה האחרונה, במשחק בסיבוב השני, המשכיות חלקית בשתי הקבוצות, אבל זה כן גם סגנון משחק של זווזדה מיטרוביץ' מול יונתן אלון, ללא ספק. האם לומדים מזה משהו קדימה? לא יודע, אני לא משנה פה שום דבר בהערכה שלי לשתי הקבוצות, אבל כן צריך לשים לב ש... שוב, אם מי שחשב שהפועל ירושלים הולכת לטייל פה במפעל הזה, קיבל את הסיבה למה לא. העניין בהפסד הזה, שבסוף זה המשחק הבא, זה המשחק מול מנרסה. כי אם הפועל ירושלים גם מפסידה למנרסה, שזה על פניו יותר
זה הגיוני, יכול להיות.
זה כן. הרבה יותר הגיוני להפסיד בחוץ בספרד למנרסה, זה כבר 1-2 שלילי, אני הלכתי פה באימור שלי על 13-5, כלומר, אני חשבתי שיהיה אחד משתיים מול בחצ'שעיר, אתה אומר, בסוף אתה לוקח את מנרסה, אריס ונציה, אם אתה לוקח 4-6 מולם זה יפה, בוא נגיד, הפסד בחוץ בספרד, והפסד בחוץ בסלוניקי, ואז נשאר לך עוד איזה הפסד אחד, קלוש צ'דוויטה, והנה הפועל ירושלים שרפה אותו, נמושה 6-6 תעשה, הפועל ירושלים עונה קודמת עשתה 4-6, אז בוא נגיד 5-6, זה כאילו היה החישוב שלי, אבל זה אומר נגיד שעכשיו הפועל ירושלים בחישוב שלי, זה בעייתי להפסיד לקלוש, כן? עכשיו שוב, הכל יכול להיות, אתה גם יכול לסיים עם 12-6, אתה יכול לסיים פה עם 10-8, אתה גם יכול לא להפסיד משחק עד הסוף, כן? עם כל הכבוד לנייר. הנקודה היא שבסוף, יש פה כאן את הסיפור של המקום הראשון. אני מזכיר, קבוצה שמסיימת ראשונה,
עולה אוטומטית לרבע.
לא, גם, זה גם השני, אבל מי שמסיימת ראשונה ועם המאזן הטוב ביותר, היא מערכת עד
שיתון
הסוף.
שיתון ביתיות עד הסוף.
אני לא יודע, אגב, שוב, אני קצת סקפטי לגבי העניין הזה של חזרת משחקים לישראל העונה, נקווה, אבל כי גם קבוצות יתנו פה לאי שוויון.
כן, לא יסכימו.
למה אנחנו נגיע לישראל שהם ירחו נכון. במקום ניטרלי, אני לא יודע כמה זה מהותי הביתיות הפעם, ואני הייתי על זה, אם אתה זוכר, בפרקים מעונות הקודמות דווקא מאוד דיברתי על זה בהקשרים של הפועל תל אביב, אבל עם כל הכבוד, הפועל תל אביב הוכיחה שהיא מביאה למשחקים האלה הרבה קהל גם במשחקים בסגנון הזה, בחוץ. הפועל ירושלים, לדעתי, באיזה תהליך גם רגרסיה מסוים פנימי עם הקהל, אני לא יודע אם עכשיו יהיה פה גמר, אם תגיע אותה כמות קהל שהגיעה במלאגה. אני חושב שהקבוצה הזאת הפסידה לא מעט מהאוהדים שלה קצת בשנים האחרונות, גם על ההתנהלות. מבחינת רמת שייכות ברמת, אתה יודע, all in בתוך מה שהקבוצה עושה, וזה עוד יותר פחות מהימים של אורי אלון לדעתי, אבל אני שם את זה בצד, זה עניין של הפועל ירושלים לאן היא הולכת. עדיין יש פה גם את הצד השני, כלומר גם אם קבוצה טורקית מערכת בהנחה ובתקווה שהפועל ירושלים מגיעה עד הסוף, אז אל תשכח שהם לא מערכים בטורקיה, כלומר זה לשני הצדדים, ואז גם אם אתה מערך בישראל, הרי המשחקים במילא יהיו במקום ניטרלי. אז אני לא יודע גם כמה המקום הראשון פה עד כדי כך קריטי מבחינת המאזן הכי טוב, אבל זה כן קריטי להצטלבויות, כי אם אתה מסיים פה שתיים, אתה יכול לפגוש תיאורטית את בשיקטש בבית השני אם אתה מסיים ראשונה, ואז בגמר את בחצ'שהיר, שוב, אם הכל ילך כמתוכנן, זה עוד מאוד מאוד מוקדם לתכנן את זה. אבל זה כבר הרבה יותר קשה, אתה רוצה להימנע מהמפגש גם עם בשיקטש וגם עם בחצ'שהיר, סיים ראשון מאוד יכול להיות שתשלח אותם למפגש ביניהן בחצי הגמר. יכול להיות, שוב, זה מאוד מאוד להקדים את המאוחר. מה שבטוח, שני מקומות ראשונים, זה מאסט, כי אתה לא רוצה להסתבך בעוד משחק הזה לשמינית גמר. ארי סלוניקי בינתיים פנטסטית. בחצ'שהיר, הרגע הקבוצה הכי חזקה נייר במפעל הזה, וגם הוכיחה את זה, ומשחקת בקלאס. לא יהיה פשוט, וזה פסד שיכול להיות שהפועל ירושלים בסוף תצטער עליו. לפני שאני מתקדם איתך למנרסה, קצת מה בשבוע האחרון ביורוקאפ, קודם כל, משחק מדהים, צריך לציין בבית של הפועל ירושלים, בין קלוז' נפוקה לנפטונס בקלפיידה בליטה, קלוז' מנצחת 107-102, אחרי שכבר הייתה בפיגור של 17 במחצית הראשונה, משחק אדיר לדרון ראשל, שגם קובע שיא חדש לשחקן בסחיטת עבירות למשחק ביורוקאפ, עם 14 עבירות שהוא שוחט, משחק מאוד מאוד מעניין, נפטונס שוב, עם בליצ'קה, זוכרים אותו מנבחרת ליטה בקיץ, לא כזאת, זה כאילו הנמושה פה בבית הזה, אחת משלוש, אבל קבוצה נחמדה מאוד, ביחד עם, יש לך פה גם את עוד ורוצלב, כאן בבית הזה, כאילו גם בהמבורג, הם לא כאלה חלשות, בחצ'שהיר, בסטייל, לוקחת פה גם משחק מאוד מאוד חשוב, מבחינתה, סוג תודה, משחקים שהם יכולים להיות בסוף משחקים של מוקש מול ונציה, בבית, מנצחת אותה ב-19 הפרש, ארי סלוניקי רוקדת בבית מול המבורג, היו פה דברים מאוד מאוד מעניינים במחזור הזה, בוא נדבר לקראת מנרסה. בוא נדבר לקראת מנרסה, שזה מוקש של הפועל ירושלים על פניו, רוצה לתת פה מפתחות, עניינים.
עוד פעם, אני חושב שזה הרבה תלוי בגרדים של ירושלים, של הרפר וקרינגטון
צ'רצ'יל.
איך?
צ'רצ'יל, ווינסטון צ'רצ'יל.
של ווינסטון, כן. עוד פעם, אם הם יקלו גם הפעם ליום חלש, אני לא מאמין שיקלו גם פעם ליום חלש, ששתי הגרדים מייצרים לך 24 נקודות, זה 14 וזה 10, אז הוא יהיה הרבה מה למכור שם. אבל אם הרפר יהיה כמו הרפר, שידע לשחות העבירות, שלשות, ידע להוביל את המשחק, להפעיל את הגבוהים, אני מאמין שוויילי כבר יחזור. אז המשחק הזה יכול להיות די קשה לצפות, זה לא בטוח שמנרסה לוקחת אותו.
זה גם קרב סגנונות, מנרסה תשחק פיזי, מנרסה תנסה להאט את המשחק,
נכון.
אם שהפועל ירושלים תנסה לעשות בדיוק הפוך, בואו נזכיר קצת במי מדובר בחבר'ה של מנרסה. בסדר, אנחנו מדברים פה על קבוצה שהיא בעצם בסוג של עונת בכורה במפעל הספציפי הזה.
עד עכשיו הייתה ב-BCL.
נכון, הייתה בליגת האלופות ב-2020, 2022 ו-2023, ובעונה האחרונה ב-2025, דייגו אוקמפו מאמן אותה. אנחנו מדברים, ושוב, היה פה, אני בכוונה לא רוצה להתמקד בכל הזה של הפועל ירושלים, רוצה להתאמן בברצלונה, לא רוצה, לא נכנס לזה מה היה, מה לא היה. האחריות היא של מנרסה, ואם מנרסה עושה דברים שהם לא בסדר, יש מה שנקרא גופים אחראים שאמורים לתת על זה את הדין ואת הדעת. אבל, אולם ביתי, פבילאו, נו, קונגוסט, 5,000 מושבים, אנחנו מדברים פה על קבוצה שנוסדה ב-1931, שוב,
הם לא רוצים להחרים את המשחק הזה?
הם יכולים לרצות, אני לא חושב שמישהו יחרים פה משהו, אני מאוד אופתע. נזכיר, קבוצה עם רטינו בסואן, ואוגו בניטז, ודניאל פרז, ומרקיס שטינברג, ויש לך את גרן גולדן, שהגיע מהקטונה, שבינתיים בפתיחת עונה מצוינת, וקאודריצ'י אקוואבונדו אייגו וארצ'יינג' אייזו בוליביה, שני סנטרים נחמדים מאוד, בנוסף ואולינדה מברלין שמביא פה ניסיון. תראה, מנרסה, אני חושב שהניתוח פה בקיץ היה, או יותר נכון, כבר לפני כמה שבועות בפרק הכנה של היורוקאפ היה מאוד נכון. אנחנו, שוב, הקבוצה הזאת הפסידה במשחק הראשון בלובליאן על אצ'ה דוויטה, כבר הייתה בבור מאוד מאוד גדול לכיוון ה-20 הפרש, חזרה בסוף, הצליחה איכשהו, מה שנקרא, לסיים את זה בכבוד, אבל זה היה המשחק הראשון שלה בעונה, צריך לזכור. משם היא קצת יותר התחברה, המחזור האחרון ניצחה את ורוצלב, שאין יותר מדי מה ללמוד מזה, אבל שוב, ב-12 הפרש. אנחנו מדברים פה על קבוצה שבמשחק ליגה שלה בעצם הראשון הפסידה לטנריף, דיברנו על זה, אבל עכשיו ניצחה את גרנדה ב-15 הפרש, במשחק שהיא די הובילה בפער מאוד גדול כבר במחצית הראשונה, לאט לאט היא מתחברת. אני הזכרתי שני שחקנים, שמבחינתי עשו למנרסה הרבה הבדלים, אם הם יהיו טובים או לא, שזה אוגוסטין אובל, שהוא גארד מאוד גדול, וגוסטב קנוצן, הדני קנוצן, אני לא יודע מה הסיפור שלו, אני אומר את השם שלו כל כך יפה, אבל הוא לא שיחק שני משחקים אחרונים, לא יודע מה קורה שם, ולא יודע מה הסיבה. אני לא יודע אם הוא ישחק מול הפועל ירושלים, אבל צריך לשים לב, אוגוסטין אובל כן מתחיל להשתלב ולהיכנס טוב, וזה כן קצת עושה הבדלים למנרסה. למה אני מזכיר אותו? כי זה שחקן גארד גדול, גם יכול לשמור על הרפר ולעשות צרות, או על ווינסטון, אני לא חושב שיש לו את הזריזות ברגליים, אבל שווה לשים לב לדבר הזה. אבל בגדול אנחנו נדבר פה על קרב של סגנונות. כלומר, הפועל ירושלים אמורה במשחק הזה, מה שנקרא, לנסות להגביר, ומשם רק עוד יותר לעלות הילוך. היא אמורה לשחק כמה שיותר מהר, כי מנרסה, הסגנון שלה הוא מאוד שבלוני, מאוד איטי. אפשר להגיד שזה תנריף בגרסה הפחות מוצלחת, אם אתה ככה רוצה ליפול פה לקלישאות. על פניו, וזה חשוב מאוד לציין, אתה מסתכל שני משחקים ראשונים במפעל הזה, אנחנו מדברים פה על, אם אנחנו נגיד מסתכלים על אופנסיב רייטינג, מנרסה עם אופנסיב רייטינג של 0.93 נקודות בממוצע לפוזיישן, כלומר יותר פוזיישן עם נקודות, זה לא יישאר ככה כל העונה, אבל זה מאוד נמוך. פה לירושלים למשל עם 1.23 נקודות, צד שני אגב דיפנסיב רייטינג, הפועל ירושלים סופגת גם 1.2 נקודות בממוצע לפוזיישן, כשאנחנו מדברים שוב על החבר'ה של מנרסה שסופגים רק 0.9 נקודות בממוצע לפוזיישן, אבל עוד פעם, זה בדיוק העניין של הקרב סגנונות, הם יבואו להרביץ, הם יבואו להיות קשוחים, הם ימלאו את עצמם בעבירות אני מניח על ההתחלה, הפועל ירושלים צריכה לנסות לברוח בפתיחה, כי ככל שזה יהיה יותר צמוד, לדעתי זה ילך לכיוון מנרסה, אני את האמת לא כזה אופטימי, אני הולך פה עם ניצחון של מנרסה מהמר 78-74, אבל הפועל ירושלים, שמה, אף אחד לא יודע אם היא גם תיקח את זה ב-20 מפרש, כי את הכישרון יש לה, היא קבוצה יותר מוכשרת, מנרסה גם אמורה להיות פה מקומות נגיד 3-7 בבית הזה, יכול להיות שבזכות הניסיון, כדורסל ספרדי, המשכיות מסוימת, תגיד אפילו לכיוון 3, אבל בוא נגיד, זה משחק מעניין, מה אתה אומר?
אני דווקא בגלל אחרי ההפסד של ירושלים ללובליאנה, אני חושב שהפעם הם יבואו מפוקסים, יבואו יותר, הם גם ישמרו טוב, יהיו יותר קשוחים, ואני חושב שירושלים לוקחת את המשחק הזה.
סוף
אגב, כמה אנטוני להם, כמה קלה מול לובליאנה? איך הוא שיחק? את המשחק מול לובליאנה לא ראיתי.
לא, אנטוני להם בסוף, הוא כן בפתיחת עונה סבבה, אבל העניין זה שהפועל ירושלים זה כבר מתקשר למחדל אחר, זה שאתה לא מביא שחקן נוסף בעמדה 4, ובונה על למב כארבע מרכזי, זה גם פגע במול לובליאנה, במצ'אפים ההגנתיים, הסיפור עם למב הוא לא התקפה, הוא הגנה, אז הוא קלה שם 14 נקודות, אבל בואו, גם במשחק...
דמנים רוד לוי לא כזה שחקן נוצץ בהגנה.
זה הסיפור, אבל משחק ראשון הוא קלה לך 12 נקודות, בסדר, אנטוני למב גם הוא מביא קצת אול אראונדיות, זה חשוב, אבל זה קשה מאוד להבין איך זה עובד לבד, צריך פה יותר גם את זוסמן עולין, אבל...
אנטוני למב יותר שחקן של, אתה יודע, של... נו, שחקן של שכאילו יוצא החוצה, את רדש פור, אוהב לזרוק יותר מבחוץ.
אני לא חושב, אני חושב, הוא פנים לסל, אבל הוא לא כזה
סטרדש פור. הוא פנים לסל.
הוא יותר עמדה 3 לדעתי, אבל המפתח פה הוא ג'רד הרפר, כלומר ג'רד הרפר בסוף, זה מה שהיה, זה מה שיהיה, אם הוא מגיע אחד למשחק הזה, אני לא מוצא שום שחקן, הזכרתי אובל, אולי, אבל אני לא מוצא יותר מדי שחקנים במנרסה שיכולים באמת לעשות לו צרות, אולי אלפונסו
יובל
פלומר שהגיע
זוסמן,
מאולם,
אתה לא חושב שהוא...
לא, יש גם את אלפונסו פלומר שהגיע מאולם, שוב, שהוא גם גארד גדול, אבל עם הרפר, עם הזריזות שלו, עוקף אותם, אין להם יותר מדי מה לעשות. וזה בסוף המפתח. אם הרפר מגיע טוב למשחק, הפועל ירושלים כנראה תנצח.
יובל זוסמן שהוא סטופר הגנתי.
אבל זהו,
גם יכול להוציא להם המון.
אני חושב אפשר לסכם את זה, זה תלוי בהפועל ירושלים, בוודאי באותה מידה שזה תלוי במנרסה אולי יותר. עדיין יהיה פה משחק אגרסיבי, זה מה שאני צופה, ופיזי. לא יודע כמה הסיפורים מסביב ישפיעו, אבל אתה לא רוצה לפתוח עונה ב-1-2 שלילי, זה לא יאמר הרבה, אבל את הרשמים והמסקנות נסיק אחרי המשחק. זהו ידידי, הגענו לקו הסיום. משהו נוסף שאתה רוצה להגיד? שמע, יש לנו 7 משחקים השבוע, זה הרבה מאוד.
כן, ברגע שכל הישראליות משחקות, ובטח שיש מחזור כפול ביורוליג, אז יש לך גם את ה-BCL, גם את היורוקאפ, גם את היורוליג. כן, היה לנו הרי שבוע שעבר יום אחד שכל הישראליות שיחקו באותו יום.
לא,
היה
עכשיו
קשה לעקוב אחרי
זה
כולם.
קצת יותר התפזר. זהו,
עכשיו
מה
זה יותר התפזר.
נאחל לכם חג שמח. ואתה יודע, שנזכה לימים יפים. ויאללה, בהצלחה לישראליות שלנו.
אמן, בעזרת השם, בהצלחה לכולם.
יאללה, שמחתי לארח אותך, אילן,
גם אני
והזמן
שמחתי
ככה
להיות כאן.
להגיד לכם, המשך שבוע נעים. להתראות.